אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
שלום לכם, תגובה משתנה לקורונה. מדוע חלק מחולי קורונה מגיבים לנגיף באופן קשה וחמור, וחלק באופן קל? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש מיד על הממצאים המפתיעים של אותו מחקר. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. מדוע חלק מחולי קורונה מגיבים לנגיף באופן קשה וחמור וחלק באופן קל? מתברר שגופם של החולים הקשים מייצר נוגדנים עצמיים, נוגדנים שבמקום לתקוף את הנגיף תוקפים את מערכת החיסון עצמה ואת האיברים של המטופל עצמו. וגם באירופה החל אתמול מבצע חיסונים נגד קורונה, וכבר החלו לחסן שם קשישים וצוותי רפואה. נזכיר שבאירופה מתו מקורונה כ-336,000 בני אדם, בעולם מתו מקורונה יותר מ1,700,000 בני אדם. אם יש לכם אפשרות, גשו להתחסן, ובכל מקרה הקפידו על עטיית מסכה ושמרו מרחק זה מזה. ועוד בענייני קורונה, זר במסכה, עטיית מסכות מקשה מאוד על תהליך זיהוי הפנים, מה שעלול לפגוע בתקשורת הבין אישית ובאינטראקציה החברתית. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת בן גוריון בנגב יחד עם חוקרים מחול. מיד נדבר עם שני החוקרים הישראלים שערכו את המחקר. וגם מציצים מהחלל, לוויין חדש המסוגל להציץ לתוך מבנים ולצלם באיכות גבוהה בכל תנאי תאורה, הושק על ידי חברה אמריקאית. וגם בענייני קיימות, מוצרי פלסטיק המושלכים אל הים מתפוררים ועשויים להיפלט לאטמוספירה ולהישאר באוויר במשך שעות ארוכות ואפילו במשך ימים. וגם, איך אפשר להקפיא אנרגיה ירוקה לשימוש עתידי? לא רק לשמור, אלא להקפיא, ממש להקפיא. לא סתם אנחנו משתמשים במילה הזאת, כי זה חלק מהטריק. וגם דש מן העבר, עדות ארכיאולוגית ראשונה מסוגה לחיים בתקופת הבית השני בגת שמנים. גן שנמצא במורדות הר הזיתים בירושלים, נחשפה בחפירות ארכיאולוגיות ועוד הרבה עניינים. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. תגובה משתנה לקורונה. מדוע חלק מחולי קורונה מגיבים לנגיף באופן קשה וחמור, וחלק באופן קל? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת ייל. במסגרת המחקר החוקרים בדקו את התאים החיסוניים של החולים, ועל פי המחקר שאגב טרם פורסם, גופם של החולים באופן קשה מייצר נוגדנים עצמיים, נוגדנים שבמקום לתקוף את הנגיף, תוקפים את מערכת החיסון ואת האיברים של המטופל עצמו. זאת אומרת שהנגיף מעורר איזושהי תגובה אוטואימונית או חיסונית, והיא זו שמחמירה את המצב. אנחנו שמחים לומר שלום לראש התוכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית, פרופסור מיכל עניאל. שלום.
בוקר טוב.
אז אם תוכלי להסביר טוב ממני, מה בדיוק עלה במחקר הזה שעשוי להסביר את העובדה שבאמת חלק מהאנשים שנדבקים בקורונה חולים באופן קשה מאוד?
אז א', הסברת את זה לחלוטין לא רע, אז אני רק יכולה פה טיפ-טיפה לדייק. בגדול, המחקר הזה הוא אחד מהמחקרים הראשונים שמתחילים לחקור, וזה סימן טוב דרך אגב, שאנחנו עוברים למחקרים שמנסים להבין גם משהו, לא רק על האם אתה חולה או לא חולה, אלא בהינתן שאתה חולה, לאן תוכל להתגלגל. עכשיו, יש, כמובן, אנחנו כבר יודעים, אחרי כמעט 10 חודשים, שאנחנו מבלים עם הווירוס הזה, שמערכת האימון, האימונית שלנו, שם אתה מון הסוד. זה כמו כספת. שם התשובות. עכשיו, מערכת האימונית, אנחנו יודעים מתמיד, כי מערכת מאוד מורכבת של איזונים ובלמים, לא רק בפוליטיקה, אלא גם במערכת האימונית, ומערכת אימונית תקינה, היא מערכת שהיא לא מעוקטבת ביתר, אבל לא נרדמה.
אז, זאת אומרת, אז רק מערכת... עבור המאזינים והמאזינות, נספר לכם, הכוונה היא למערכת החיסון שלנו, האימונית היא מערכת החיסון שלנו.
כמובן, כן. סליחה.
כן, וכפי שהיטבת גם להגדיר את זה, היא מערכת של באמת איזונים ובלמים, לא סתם אמרת את זה כמטאפורה, כי באמת הדברים שם עובדים בצורה שעדיף שהיא לא תעבוד ביתר וגם לא בחסר כמובן, ויש משהו ששומר שם על האיזון, מולקולות, שרשראות של תגובות וכולי.
נכון, אז אני אפילו אגיד דוגמה שאני חושבת שרוב המאזינים יוכלו להתחבר אליה. למשל, הרבה שנים שואלים איך זה יכול להיות שבאנגליה 40% מהילדים שנולדו במאה ה-21 או בסוף המאה ה-20 חולים באסתמה. מה זה? מה יש להם? יש להם גנטיקה אחרת? יש להם... ובמידה רבה, אחת התיאוריות היותר משמעותיות בתחום הזה, הוא שבעצם הם גדלים בתנאים סטרילים מדי. זאת אומרת, מה זה אומר? שהמערכת החיסונית שלהם נכנסת למצב שהיא הרבה פחות פעילה, וכשהיא צריכה להגיב, היא מגיבה ביתר בצורה לא מאוזנת. אז הדוגמה הזו היא רק דוגמה שאומרת, שימו לב, זה לא גנטיקה, זה לא מה קיבלת מההורים, אלא באיזשהו אופן זה משהו התנהגותי, סביבתי, שמאוד מאוד חשוב. אז אחרי שאמרתי את הדוגמה הזו, שהיא דוגמה די מעניינת, עדיין לא... יש תיאוריה שנקראת תיאוריית ההיגיינה, בדיוק מה שאני מנסה, ולכן אולי ברודו אין הרבה אסתמה. אבל זה דוגמה שהיא איזשהו ליין אחד של המערכת החיסונית. מה שקורה בקורונה זה מצב באמת מאוד 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 מאתגר. ולמה? כי אנחנו צריכים מצד אחד שהמערכת החיסונית תגיב בצורה יעילה, מהירה ומאוד דרמטית תוך שבועיים. אחרת פשוט הבן אדם מסתבך. נכון? את זה כולנו יודעים. לאמיתו של דבר, אנחנו זוכרים שהרבה אנשים דיווחו שבשבוע הראשון הם מרגישים מצוין, ופתאום קורית איזו קריסה. אז מה שהחוקרים בייל הראו, שפחות או יותר אם אנחנו באמת בודקים את החולים, בערך 200 חולים או 170 חולים שהיו חולים קשים בבתי חולים, לעומת מספר דומה של כאלה שלא חלו באופן קשה, מצאו שלאלה שחלו והיו בבית חולים וחלו באופן קשה, יש משהו שלא היה לאחרים. וזה בדיוק אותה, בדיוק כמו שאמרת נכון, יש להם נוגדנים עצמיים.
מה זה אומר? מה הנוגדנים האלה שהם החיילים של מערכת החיסון, או איך שלא נגדיר את זה, מה הם עושים במקרה הזה? את מי הם תוקפים?
אז יפה, אז לצורך זה, זה מזכיר לנו הרבה מחלות. לכל חובבי האוס יודע שמחלות כמו זאבת או מחלת פרקים, ארטריטיס וכולי, הן מחלות שבהן הסיגנל העיקרי שאנחנו רואים זה שהגוף מייצר נוגדנים כנגד עצמו, ובעצם מתחיל לפגוע במערכות של עצמו. למשל, במחלה כמו צליאק, מחלה אוטואימונית, הנוגדנים עובדים כנגד המעי שלנו. החולה מייצר נוגדן שפוגע באיבר שלו עצמו. דבר שלא צריך לקרות כמובן. אז המחשבה היא שיתכן שאנשים שחלו מחלה קשה, אחד מהחוסר איזון, נגיד, שקורה בגוף, הוא שהיא מתחילה, הגוף מתחיל לייצר נוגדנים, והפעם זה לא נגד פרקים, אלא נגד חלבונים שהם עצמם חלבונים חיוניים להעברת הסיגנל שאומר יש פה וירוס, יש פה וירוס. אני יכולה לתת אנלוגיה קצת טיפשית.
שוב, רק נחזור על הנקודה, מערכת החיסון תוקפת את מערכת החיסון, ממש.
בדיוק, בדיוק. בוא נגיד לרגע, זו דוגמה קצת ילדותית, אבל בכל אופן, נגיד שיש אזעקת צבע אדום, ועכשיו מישהו מוציא את הבטריה ממערכת הכריזה. אז זה לא שלא ייפלו טילים, זה לא שלא יהיה, אבל אנשים בסביבת עוטף עזה לא שומעים שיש צבע אדום. זה בערך מה שקורה. הנוגדנים האלה בעצם עוצרים את מערכת האזעקה הטבעית של הגוף.
אז זה נשמע כאילו מערכת החיסון היא עיקר הבעיה. מה היה קורה אם לא הייתה לנו מערכת חיסון והנגיף הזה היה נכנס אלינו לגוף? אז זה גם לא
טוב. כנראה לא היינו מדברים, כי לא היינו עוברים שום בקטריה בחומוס ששנינו אוכלים, לא היינו עומדים בזה. אז מערכת החיסון היא המערכת הכי חשובה בגוף לשמירה על המצב מצב הרקע שלנו. זה כמו להגיד לחיות בלי אוויר. זה אין כזה דבר. זה, כלומר, מערכות חיסון התפתחו לאורך האבולוציה, דרך אגב כבר בצפרדעים ובטח בציפורים, יש איזה שלב אבולוציוני שבהם המערכת החיסון התפתחה, והאמת שמערכת החיסון של יונקים היא במיוחד מפותחת, כי הם נמצאים גם, וגם של האדם במיוחד, כי הוא עצמו, האדם, כבר לאורך אלפי שנים, נמצא למשל בקשר עם בעלי חיים, ועם צמחים, ועם וירוסים, וחיידקים וכולי, כך שבעצם נוצרת מערכת שיווי משקל, שיש לה, בוא נגיד, רגליים אבולוציוניות ארוכות לאלפי שנים ומאות אלפי שנים.
אוקיי, אז, אז זה היתרון כמובן, אבל החיסרון הוא שלעיתים המערכת הזו משתבשת, פועלת בפעילות יתר, או סתם תוקפת גם איברים פנימיים, אבל גם את עצמה.
לגמרי. המחלות האוטואימוניות שהזכרתי, שחלקם מכירים אותם בתור פסוריאזיס, צליאק, סכרת נעורים, זאבת, הם כולן מחלות שיש להם נוגדנים עצמיים שפוגעים ברקמות שלנו. ודרך אגב, זה אחוז לא מבוטל מהאוכלוסייה. בערך 4% עד 7% יש להם מחלות אוטואימוניות. מהרשימה המפוארת שהצגתי את חלקה, יש בערך 80 כאלה מחלות, ואנחנו יכולים וצריכים ללמוד הרבה בדיוק בדיוק איך אנחנו מטפלים במחלות האוטואימוניות המוכרות, כמו קרון, מחלת קרון, מחלה וכולי, כדי לנסות ולהבין אם זה באמת מסלול שהוא חלק מהתפתחות המחלה. אני אישית דרך אגב לא בטוחה שזה הסיפור. הממצא הוא מעניין, כמובן מבחינה מדעית, אבל רק בשביל להטיל ספק מה שנקרא, מחלות אוטואימוניות בגדול הן הרבה הרבה יותר נפוצות בנשים מאשר בגברים. באופן כללי, שאלה מעניינת בפני עצמה. בלופוס למשל, בזאבת, זה פי 10 בנשים יותר מאשר בגברים. במקרה הזה אנחנו יודעים שהמחלה הקשה COVID-19 פוגעת הרבה יותר בזכרים מאשר בנקבות. אז לפחות על הבסיס המספרי הזה, זה לא כנראה, זה לא יותר, בטח לא הבלעדי למחלה קשה.
ובכל זאת, ככל הנראה, הנגיף באופן או סלקטיבי או אקראי או שתלוי בגוף שמאחסן אותו, הוא עשוי לשבש את מערכת החיסון, כך שהיא עשויה גם בין היתר לתקוף את עצמה, מה שמחמיר את המצב. זו השורה התחתונה.
בוודאי, בדיוק.
טוב, והנה באמת על הדרך, אנחנו גם דיברנו על מערכת החיסון, וגם לאחרונה אפילו, שוב, מחקרים קישרו או חיברו בין מערכת החיסון לבין אפילו מחלות ניווניות במוח וכו'. זאת אומרת, היא ככל הנראה נכון. משמעותית עוד אפילו יותר ממה שחשבנו.
לגמרי. אני יכולה להגיד אולי מסיום ככה, גם משפט שמאוד, ההכרה שלנו את מערכת החיסון הביאה לדרמה מאוד גדולה ביכולת שלנו לטפל בסרטן. הפרסי נובל האחרונים ניתנו גם על היכולת שלנו לטפל בסרטן, בגלל שאנחנו בעצם לוקחים את תאי מערכת החיסון, מלמדים אותם משהו ומחזירים את זה לחולים, ובפעם הראשונה, באמת, ישנו שינוי עצום ביכולת להתמודד עם סרטנים, שהיו ללא יכולת טיפול, כמו מלנומה וכולי, על ידי זה שאנחנו מגייסים את מערכת החיסון לעבוד נגד הסרטן. נגד תאי הסרטן, שתאי הסרטן, לצורך העניין, זה פולש. למה פולש? כי הם תאים אחרים מתאי הגוף, הם עברו שינוי. אז זה בערך, באנלוגיה קצת אולי מוגזמת, דומה להתקפה ויראלית, שגם היא מכניסה איזשהו אלמנט פתוגן זר, במקרה הזה זר, לא עצמי, אבל מאותו רגע, מערכת החיסון מתייחסת להתקפה הזו, בין אם זה וירוס, חיידק, או אפילו פפיל, או תא סרטני בצורה מאוד דומה, דרך אגב. אין הרבה הבדל. היא יוצאת לדרך, מה שנקרא, צבע אדום.
וואו, טוב, ובסופו של דבר, הנה אנחנו רואים שכמובן מערכת החיסון היא פקטור משמעותי מאוד בתגובה של הגוף לנגיף, ואכן מרסנים בין היתר את תגובת הגוף לנגיף באמצעות ריסון מערכת החיסון, בין היתר סטרואידים וכולי?
בדיוק. אז המחשבה שסטרואידים, אבל שוב, כמו שאנחנו יודעים, גם סטרואידים שניתנים לחולים טרמינליים או לחולים סרטן, הם, יש להם תופעות מאוד מאוד מרגיעות מצד אחד, אבל המחירים הם מאוד גדולים, כולל דרך אגב מחירים לטווח ארוך. אז לכן הדברים האלה צריכים להיחקר, להילמד, והכי חשוב, הכי חשוב, שנתחסן במהר.
לגמרי, תודה רבה לך על הדברים, פרופסור מיכל איניאל, ראש התוכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית, תודה.
תמחה ובריאות.
זר במסכה, עטיית מסכות מקשה מאוד על תהליך זיהוי הפנים, מה שעלול לפגוע בתקשורת הבין אישית ובאינטראקציה החברתית. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת בן גוריון בנגב, יחד עם חוקרים מאוניברסיטת יורק בקנדה. הדברים פורסמו בכתב העת Scientific Reports, ומי שערכו את המחקר הם פרופסור צבי גנאל, שכבר נמצא איתנו על הקו, ופרופסור גליה אבידן, שגם היא נמצאת איתנו על הקו. אז שלום לפרופסור גליה אבידן, מהמחלקה לפסיכולוגיה אוניברסיטת בן גוריון בנגב, שלום לך.
שלום, שלום.
ולי פרופסור צבי גנאל, ראש המעבדה לתפיסה חזותית ופעולה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום.
שלום, בוקר טוב.
טוב, העובדה שעטיית מסכה זה משהו שמקשה על תהליך זיהוי הפנים, זה לא צריך כמובן חוקרים כדי להבין. אבל בואו נדבר על הפגיעה בתקשורת הבין אישית ובאינטראקציות החברתיות. פרופסור אבידן, מה גיליתם בעצם במחקר?
אז קודם כל זה צודק שבעצם המחקר נולד מהתחושות שלנו וגם מתחושות של אחרים שבאמת קשה לזהות אנשים עם מסכות. אז זה הייתה נקודת הפתיחה. אבל מה שבעצם רצינו לגלות במחקר זה א', האם התחושה שלנו נכונה, האם באמת יותר קשה לנו, ואם כן בכמה. ובנוסף, האם זה לא רק יותר קשה לנו, אלא שמערכת הראייה והמערכת לאיבוד פרצופים גם פועלת אחרת כאשר אנחנו עושים מסכות. כלומר, תהליך הזיהוי יהיה תהליך אחר. ובאמת מה שגילינו שיש ירידה משמעותית ביכולת הזיהוי, ואכן שתהליך הזיהוי מתבצע באופן שונה כאשר אנחנו עם מסכה וללא מסכה, ולכן כאשר אנחנו עומדים מול אדם שאנחנו מתלבטים האם אנחנו מכירים אותו או לא מכירים אותו, ו לא, אין לנו את החוויה המיידית והכמעט אוטומטית של היכרות, אנחנו הרבה יותר מתקשים וליצור קשר בהמשך לקרוא את ההבעות שהאדם הזה מביע, לקבל רמזים אחרים מהפנים שאנחנו בדרך כלל מאוד טובים לחלץ אותם, כמו למשל הגיל וכולי.
אבל האם זה אומר שהמידע הזה מעובד אחרת, במקום אחר במוח? כי באמת לא מדובר באותו מידע. המידע שכרגע אני מסוגל להפיק מלהתבונן באדם עם מסכה, הוא מוגבל יחסית, ואז מה, אזורים אחרים במוח צריכים לפעול, אני צריך לנחש וכולי, הכל אמור להיות פונקציה יותר משמעותית בזיהוי.
לגבי המוח, אז כנראה שאתה צודק, אבל אנחנו מדדנו את האספקט ההתנהגותי, ומבחינה התנהגותית אתה גם כן צודק, התהליך הוא שונה. בעצם בדרך כלל שאנחנו מזהים פרצופים אנחנו מתייחסים לקונפיגורציה, אנחנו פחות מתייחסים נגיד לאף, לעיניים עצמן, אלא ליחסים בין כל עברי הפנים. זה מאוד אפקטיבי כדי להבחין בין אדם לאדם. הבעיה שהמסכה פוגמת בתהליך הזה, אנחנו כבר לא יכולים לאבד את הפרצוף בצורה אפקטיבית קונפיגורלית, מה שפוגע גם באיכות וגם בכמות של הפרצופים שאנחנו יכולים לזהות עם מסכות.
אז מה, זה פשוט גורם לנו הרבה פעמים לנטוש? זאת אומרת, אני רואה מישהו ברחוב, אחת אני יודע שהוא לא יכול לזהות אותי בצורה משמעותית, שתיים, אני לא בטוח שזה הוא, אז אולי אנחנו פשוט אומרים, יאללה, נוותר, אפילו לא נאמר שלום. ואכן זה משהו שמדכא את האינטראקציה הבין אישית.
בהחלט, אז זה גם באמת ברמה הזאת שאנחנו אולי באמת מבטרים על לעשות את העוד מאמץ או לספוג את המבוכה של האם אני מכיר או לא מכיר, אז באמת מבטרים, וגם במידה וכבר יש אינטראקציה אז הרבה פחות מידע זמין לנו מהפנים לצורך האינטראקציה הזאת לעומת המצב הרגיל שבו הפנים לא מכוסים.
טוב, אני מתפתה לשאול הרבה שאלות, וזה בסדר גם אם לא תהיינה תשובות, אבל פרופסור גנאל, מה מצב כזה יכול, למשל, לגרום לתינוקות שהם בתהליך התגבשות, הם לא רק צריכים לזהות, אלא הם ממש צריכים להבין מימיקות וכולי?
שאלה מצוינת. קודם כל, אנחנו עכשיו עושים מחקר דומה על ילדים, לא על תינוקות. אצל ילדים, א', ידוע ש... החל מגיל אפס, הם נוטים להסתכל על פרצופים, יש נטייה מולדת לעשות את זה. וההתפתחות של תפיסת פרצופים היא התפתחות הדרגתית לאורך השנים הראשונות, אבל נגיד אפילו עד גיל יחסית מאוחר בילדות. ומה שאתה אומר, אני חושב שמצטרף לעדויות אחרות מתחומים אחרים, ילדים סובלים הכי הרבה לפי דעתי מהמצב הזה, גם באספקט התפיסתי. זאת אומרת, יש אפשרות שעוד כמה שנים, וזאת שאלה מחקרית מעניינת, אנחנו נראה אולי פגיעה אצל ילדים שבתקופה הקריטית של ההתפתחות שלהם נחשפו מעט מאוד לפנים מלאות, וגם זה מצטרף לסגר, אז מעט מאוד לפרצופים יחסית. זאת שאלה האם זה אכן יש לזה מספיק כוח כדי לפגוע ביכולת הזאת, אבל זאת אפשרות.
ולמרות זאת, לא ראיתי שמסכות שקופות הפכו להיות משהו טרנדי. משום מה זה ממש רק ככה במרכאות עשבים שוטים. ראיתי את זה פה ושם. אבל לא ראיתי שזה תפס. זאת אומרת, אנשים לא אכפת להם להסיר חלק מהפנים, כמובן. המטרה היא ראויה, למנוע הידבקות בנגיף. ובכל זאת, אין אנשים מוכנים להתפשר בעניין הזה. ושוב, המסכות השקופות שקיימות, אולי קצת יותר יקרות, הן לא התפשטו, לא הפכו להיות טרנדיות.
אני מניח שזה עניין של זמן. תחשוב, אם אנחנו עוד 10 שנים עם מסכות, אנשים חכמים יחשבו על מסכות זולות מספיק ושקופות מספיק כדי שנוכל להשתמש בהם. אני חושב שזה עניין של מחיר שאתה צריך לשלם, אתה צודק, וכמה זה נפוץ. היום המסכות הן לא כאלה, אני לא בטוח שמישהו יעשה, אני מקווה מאוד שהחיסון יעצור את ההתפתחות הטכנולוגית של המסכות, כפי שראוי לנכון.
למרות שאיכשהו יש לי תחושה שזה עדיין ילווה אותנו, זאת אומרת, שוב, אנחנו כמובן שואפים למיגור המגיפה הזו, אבל איכשהו ברגע שמתרגלים לעטיית מסכות, זה משהו שיכול לשרת אותנו, גם נגיד שפעת וכו', כמו במדינות אחרות, זו התחושה שלי. אבל שוב, מי יודע, אולי
נחזור. יש יתרונות למסכה גם בתחלות אחרות, זה נכון, רק אין צורך שזה יהיה כל כך נרחב וכל כך גורף, ואני חושבת שגם המסכות השקופות, אלה שאלתך שקיימות כרגע, לפחות אלה שראיתי, הן עדיין נראות מאוד מוזר, כי הן עדיין יצרות איזה חייש כזה סביב הפנים.
נכון,
זה
קצת מועך את הפנים וקצת מקריא. האמת היא שזה אפילו קצת מוזר, לפעמים זה יותר מוזר ממסכה רגילה. ולכן את צודקת לגמרי שגם אם רואים את השפתיים, זה עדיין מעוות. ואני משער שגם לעיוות הזה יש מחיר, זו הערה חשובה מאוד. טוב, תודה לכם על הדברים המרתקים. פרופסור גליה אבידן, המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ופרופסור צבי גנאל, ראש המעבדה לתפיסה חזותית ופעולה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה. תודה רבה.
תודה לך.
תודה רבה,
להתראות.
רעבים לקשר, רעב ובדידות מפעילים את אותם אזורים במוח. כך עולה ממחקר חדש, מחקר שממנו עולה שאינטראקציה חברתית היא לא רק נעימה וכיפית או בבחינת מותרות, אלא מדובר בצורך של ממש. המחקר נערך ב-MIT, הוא פורסם בכתב העת Nature Neuroscience, והוא כמובן נערך על רקע תקופות הסגר והבדידות שחווים רבים בתקופת מגפת קורונה, מאוד רלוונטי לחיינו אנו כאן בימים אלה. שלום לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה מרכז הבינתחומי הרצליה. שלום.
שלום.
אז מה הקשר בין רעב לבדידות בכל מה שקשור למוח?
אז המחקר הזה באמת מראה שמבחינת המוח, בדידות, או בוא נגיד צורך בקשרים חברתיים, זה איזשהו צורך בסיסי ביולוגי ממש כמו רעב. כן? זאת אומרת, זה אומר שאנחנו נולדים ויש לנו ממש מערכות במוח שמכוותות לחפש קשר אנושי, בלי דרך אגב שצריך ללמד אותנו, כן? כמו שלא צריך ללמד ילדים לחפש אוכל כשהם רעבים, גם לא צריך ללמד ילדים לחפש קשרים חברתיים כשהם בודדים, זה ממש איזשהו צורך הישרדותי.
ולמה זה? אני מנסה להבין מה היתרון האבולוציוני באותם קשרים, משהו שהוא מהותי כביכול עבורנו, ממש כמו אוכל.
תראה, מבחינה הישרדותית, קודם כל מדובר פה על הכוח של, על הכוח של הקבוצה, כן? כשאנחנו בקבוצה, יותר קל לנו לשרוד. אני אגיד שאנחנו כבני אדם, אתה יודע, אנחנו לא מצוידים באיזה ציפורניים חדות או שיניים חדות, ואת יודע, אם אנחנו מאוימים, אז אין לנו, כפרטים בודדים, אין לנו הרבה איך, את יודע, איך להילחם בסכנות, והקבוצה בעצם נותנת את הכוח, אז אנחנו שומרים אחד על השני, אנחנו חולקים משאבים, נכון, אוכל, מקום לגור בו וכולי. אני כאילו קצת מדברת בשפה של אנשי המערות, כי אנחנו אומרים היום, בסדר, זה לא שאני יוצאת לרחוב ופתאום יתפוץ על איזה אריה או משהו כזה, אבל מבחינת המוח שלנו הוא עדיין קצת מכוות למין חשיבה הישרדותית כזאת של סכנות שמקיפות אותי מכל עבר.
טוב, ככל הנראה, גם יש יתרונות שהם לא רק בהגנה פיזית, אבל זה כנראה התחיל באמת כך. זאת אומרת, זה היה היתרון האבולוציוני שהתעורר אז ומלווה אותנו עד היום. אז בואי נדבר באמת על המחקר עצמו. אז איך נערך מחקר כזה שמוצא קשר בין רעב ובדידות?
אז מה שהם בעצם עשו, הם לקחו קבוצה של אנשים בין גיל 18 לגיל 50, וביקשו מהם לעשות את שני הדברים הבאים. בהתחלה, אנשים היו צריכים פשוט לצום 10 שעות, לא לאכול 10 שעות, עד שמגיעים למצב של רעב, ובמפגש השני, הם היו צריכים לעשות, נקרא לזה, צום חברתי, זאת אומרת, במשך 10 שעות, הם היו חייבים להיות בבדידות מוחלטת, שזה אומר גם כמובן פיזית, לא להיות עם אנשים אחרים, אבל גם בלי טלפון, בלי אינטרנט, בלי מחשב, זאת אומרת, ממש ככה ניתוק מכל אמצעי התקשורת. ועד שהם הגיעו למעבדה, הכניסו אותם לתוך מכשיר ה-MRI, שעושה בעצם סריקה של פעילות מוחית, והראו להם תמונות, גם תמונות של אוכל, גם תמונות של אנשים שנמצאים בסיטואציות חברתיות, ובדקו מה קורה להם בתוך המוח, כשהם רואים את התמונות האלה, ומה שהם הראו זה שבעצם, בהתאם לצום שבו אתה נמצא, המוח התחיל להגיב לתמונות המתאימות. אז אם היית בצום של אוכל 10 שעות, ראית תמונות של אוכל, התחילו לפעול אצלך אזורים במוח, שהם אזורים של השתוקקות, הם אזורים שנדלקים אצלנו, כשמשהו חסר לנו ואנחנו נורא נורא רוצים להשיג אותו. אז כשאתה רעב, מה שחסר לך זה אוכל. וכשאתה בבידוד חברתי, מה שחסר לך זה קשרים חברתיים, והם הראו שהפעילות היא ממש זהה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על האזור שעובד, ההשתוקקות למזון כשאתה רעב נראית ממש כמו ההשתוקקות לקשרים חברתיים, אחרי שהיית באיזושהי סיטואציה של בידוד כזה.
טוב, מחקר קצת עצוב, כן, אחת אנחנו בתקופות שבהן יותר ויותר קשה ליצור אינטראקציה חברתית, ובדידות זה משהו שהולך ותוקף יותר ויותר אנשים. שתיים, גם אנחנו חיים בעידן כזה, שבו אנשים הופכים להיות ליותר ויותר בודדים, למרות הרשתות החברתיות.
נכון, וזה גם היה בדיוק הרציונל מאחורי המחקר, זה שאומר, באופן כללי, אנחנו יודעים לא בכל העולם, אבל בחברות מסוימות, בעיקר בעולם המערבי, אנחנו כבר פחות חיים בקבוצות, בשבטים, אז באמת בדידות זה ככה תופעה שהולכת וגוברת. וגם ספציפית, כמובן בעידן הקורונה, כשנכפה עלינו הניתוק החברתי. ואנחנו יודעים שבדידות הוא מצב שיכול לגרום לדיכאון וחרדות. אני רק אגיד שצריך לעשות הבחנה בין, נגיד, בדידות כפויה. זאת אומרת, אם אתה עכשיו נגיד חייב להיות בניתוק חברתי, או אם יש לך איזה שהם קשיים חברתיים, לבין בדידות מרצון, כי לפעמים, אתה יודע, לכל אחד מאיתנו, עם כל זה שאנחנו יצורים חברתיים, לפעמים גם יש לנו צורך להיות לבד עם עצמנו. אז אם אני בוחר להיות לבד, למשל, נגיד שאני מתרגלת מדיטציה, ועכשיו אני יוצאת לאיזה, לא יודע, שבועיים במדבר להתבודד, ההשפעות על המוח כנראה יהיו שונות, מאשר אם אני בן אדם שיש לו איזה שהן בעיות חברתיות, ואני מרגישה שאני רוצה קשרים חברתיים, אבל אני לא מצליחה לפתח אותם.
אוקיי, זו כמובן הבחנה חשובה, אבל בדידות, שוב, כשאנחנו לא בוחרים בה, היא ככל הנראה עשויה באמת לפגוע בנו לא פחות מרעב. שוב, כהיקש של מתוצאות המחקר.
נכון, כי מבחינת המוח זה בדיוק אותו צורך. דרך אגב, אני אגיד, שוב פעם, אני אחזור רגע לעולם של ילדים, שההבנה הזאת שילדים צריכים קשרים חברתיים, כמו שהם צריכים אוכל ומים ואוויר לנשימה, היא, עד כמה שזה נשמע מפתיע, היא הבנה די חדשה. אם תחזור אחורה לשנות ה-40 וה-50 של המאה הקודמת, הייתה הנחה שאתה יודע, שחיבוקים ונשיקות וקשרים חברתיים זה סוג של צ'ופר, אבל נכון. ילד יכול להסתדר גם בלי זה. והנה, המחקר הזה מצטרף להרבה מחקרים אחרים שאומרים, לא, זה ממש צורך ביולוגי, הישרדותי, שאנחנו נולדים איתו.
תאהבו את הילדים מענה. שלכם ותנשקו אותם, ותפסיקו להכיל עליהם כל מיני כללים, משמעת וכל מיני תרלולים, שפה ושם גם אני נתקל בכל מיני המלצות מוזרות כאלה. כן, ילדים צריכים חום ואהבה ככל הנראה. לא הרבה מעבר לזה.
ואני אגיד אפילו יותר מזה ש... אנחנו מבינים היום שהנושא הזה של קשרים חברתיים והיכולת ליצור קשרי חברות, זה משהו שיש חשיבות לפעמים אפילו ללמד אותו, כן? בגלל שאנחנו יודעים שהדבר הזה הוא כל כך חשוב, אז אנחנו אומרים בואו נעזור לאנשים לפתח את הכלים האלה שיעזרו להם לא להיות בודדים, מתוך הבנה שזה משהו שתומך בבריאות שלהם בכל הרמות.
אוקיי, טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה המרכז הבינתחומי הרצליה. תודה.
בשמחה.
ובמסגרת פינת המחשבים נעסוק ב-RPA. שלום לרועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב ואבטחת מידע, שלום.
שלום ובוקר טוב.
בוא נתחיל ממה, מדובר בראשי תיבות, נכון? מה אין אותם בוודאי. ראשי תיבות?
קודם כל, כולם צריכים לדעת, בהייטק כל עולם התוכן מורכב מבאזוורד של ראשי תיבות. ABC, EFG, DH וכולי. אז RPA זה ראשי תיבות של Robot Process Analytics, שאומר בעצם שאנחנו עושים תהליכים שעד עתה נעשו בידי גורם אנושי בצורה רובוטית. עכשיו מה? תכף יקפצו כמה, יגידו לי מה, אבל בוטים יש כבר הרבה זמן וזה נכון, אבל אנחנו מדברים על סוג שונה של רובוט. כי יש למשל רובוטים, או בכינוי שכולם מכירים בוטים, שהם באמת מחליפים תהליכים, אבל הם עושים הכל בצורה לגמרי ממוכנת, כלומר, אך ורק כתיבת קוד, אוקיי? ממש כתיבת קוד שעושה את אותה פעולה שעד אותו זמן עשה למשל גורם אנושי. אז זה למשל מתאפשר במקומות שבהם יש יכולת לכתוב קוד, או במינוח יותר מקצועי, כאשר הגורם שמולו אני רוצה לעבוד, פתח לי ממשק פיתוח, מה שנקרא באנגלית API, Application Programmer Interface. ברגע שיש לי ממשק פיתוח מול איזושהי אפליקציה, נגיד סתם איזה מנוע אימייל, אז אני באמת יכול לכתוב קוד, ממש נטו קוד, 100% קוד, שקם בבוקר, הולך, עושה כך וכך, שולח 100 אימיילים לכתובות כאלה וכאלה, בתוכן כזה וכזה. כאשר אין לי ממשק פיתוח, ויש הרבה מקרים כאלה, אז נוצר עולם חדש, האמת שהוא נוצר כבר ב-2005, אבל הוא לא היה כל כך בשימוש עד לא מזמן. זה קצת מזכיר את הבלוטוס, זה פרוטוקול שנוצר לפני המון המון שנים, אבל ואף אחד לא יודע מה לעשות איתו, עד שהגיע המובייל לעולם, הסמארטפון. כשהגיע הסמארטפון ויחד איתו חיבור בלוטוס למכונית, פתאום מצאו לזה המון שימושים. כי אז בעצם אתה יכול להעביר את כל מה שקורה לך במובייל דרך הבלוטוס הזה. אז העולם של RPA נוצר בעצם ב-2005, והוא בשימוש רק בשנים האחרונות. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, אין לי עכשיו ממשק פיתוח בקוד, אז אני עוקף אותו. איך אני עוקף אותו? אני בעצם עושה הקלטה של המסך, של פעולות שעד אותו רגע עשה בן אדם. ואת הפעולות האלה עכשיו אני עושה אותן בצורה מחזורית, כל כמה שאני קובע. זאת אומרת, אני אחזור עוד פעם על זה. במקום שבו אין לי יכולת לכתוב קוד אמיתי, קוד מקור, אבל אני עדיין רוצה לעשות פעולות אוטומטיות כדי לחסוך, כדי לחסוך זמן וכוח אדם ותהליכים מורכבים, אז אני בעצם נותן לבן אדם אמיתי לעשות את הפעולה הזו, אני מקליט את המסך, בדיוק את מה שהוא עושה, ואז אני יודע לייצר מזה חזרתיות בכל מיני אופנים שונים.
מעניין, עכשיו, אתן לנו דוגמה באמת למצב שבו זה באמת יכול לעזור לנו.
יפה. אז עכשיו ככה, למשל, בחברות הביטוח, אפילו בישראל, עד לא מזמן, כשנגיד היה מישהו דופק לך את האוטו, אתה דופק למישהו את האוטו, אז היה תהליך כזה, אתה לוקח את הסמארטפון שלך, מצלם תמונה, שולח באימייל לחברת הביטוח. חברת הביטוח, לא משנה, משה זוכמיר, מקבל את האימייל, מסתכל על התמונה, הולך לספרים, אומר, אוקיי, זה דפיקה כזו וכזו, שווה ככה וככה, גורם א', גורם ב', פוליסה א', פוליסה ג', פוליסה ד', וכו'. כן זכאי להחזר, לא זכאי להחזר, וכו' וכו'. קיצור, מדובר על תהליך בממוצע 5 ימי עבודה. עד לא מזמן. 5 ימי עבודה, עד שאתה בכלל מקבל תשובה מחברת הביטוח, האם אתה זכאי או, או, או אשם, ועד שאתה רואה כסף, כולנו יודעים, יש לך כבר שערות לבנות בכף היד. הלכו ואמרו, טוב, התהליך לא יעיל, הוא באמת לא יעיל. ואמרו, רגע, איזה קטע יש RPA. זאת אומרת, לכל, נגיד, לכל התהליך הזה שתיארתי, אין ממשק פיתוח. זה, אתה עובד הרי עוד פעם, נטו מול גורם אנושי. בן אדם שולח תמונה באימייל לבן אדם אחר. מה עשו? לקחו את התחום הזה שנקרא RPA, ואמרו, בוא נעשה ככה. מהרגע שהיא נשלחה התמונה, והיא מגיעה לאימייל של הפקיד, הפקיד בכלל לא נוגע. למה? יש בכלל רובוט שהולך ו... בודק את האימייל שלו פעם בסתם יומיים, או פעם ביום, או פעם בשעה, לא חשוב. אם רואה תמונה, הוא מיד מוריד אותה. לוקח את התמונה, עושה עליה אנליזה. מסתכל באנליזה מול, מול הפרקטיקה של חברות הביטוח, כן, לא, למה, לא, שחור לבן. קובע זכאי השם. אם הוא זכאי, מיד אומר זכאי, יופי, מה, מי זה הלקוח? מה השם שלו, מה חשבון הבנק שלו? אופ, טיק, 5,000 שקל לחשבון. הורידו את הסייקל הזה מ-5 ימי עבודה למשהו כמו בין 10-12 דקות.
וואו. וזה באמת קורה? זה עובד? כן?
זה עובד, ואפילו במדינת ישראל, אני לא אגיד את שם החברות, כדי שלא נחטוף אני ואתה, אתה יודע, איזה תביעה, אבל זה עובד, ועובד אפילו יפה.
וואו.
זה כל כך יעיל, תחשבו שאנשים שעד עכשיו היו מוציאים הרבה אנרגיה, בעיקר על הצבים, של להתקשר ולשאול ומה קורה ומי ומה ומו, עכשיו התהליך הזה הוא אוטומטי, 10-12 דקות, אתה יודע, אני מקבל כסף, לא מקבל כסף, יום למחרת הוא אצלי בחשבון. סופר יעיל. אגב, מרווח הטעות למשל של רובוט, תמיד 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 יהיה יותר קטן משל אדם. למה? ככה. כי רובוט לא עובד לפי מאוויים ורצונות וחשקים, ובבוקר הוא קם לא טוב, הוא רב עם אשתו, הוא רב עם הבן שלו, הוא ביקש קידום מהבוס ולא קיבל. הוא רובוט. כתבו לו, תעשה א', ב', ג', ד', ד', זה מה שהוא עושה. ולכן מרווח הטעות שלו יחסית הוא קטן מאוד, אם לא עשו טעות בדרך, הוא לא יעשה טעויות. הפאטרן מושלם. ככה זה עובד בעוד המון תחומים היום, באמת, בעולם ה... בעיקר בעולם הביטוח והרפואה, של כל מיני פרוצדורות שעד עכשיו באמת היה human being, בשר, כאילו, אדם בשר חי, ונושם בצד השני, והיה צריך להוריד ולעשות ולבדוק וספרים ועניינים וזה, הורידו את זה, אמרו, לא צריך, הבנו את הפאטר, את מה שנקרא, את כל תרשים הזרימה מאלף עטף, הנה, ככה זה עובד, הנה המקרים והתגובות של זה, זהו. יושב מתכנת שמתמחה בדבר הזה שנקרא RPA, מקליט את המסך וכולי, עושה את כל הפרוצדורה, מאחסן אותה, כותב כל מיני מקרים ותגובות, אם זה ככה, אם זה ככה, אם זה ככה, זהו, ומאותו רגע, מן הסתם הפקיד, אם למשל זו הייתה עבודתו היחידה, אתם יכולים להבין כבר שממחר בבוקר אין לו כל כך עבודה. זה הצד הפחות טוב של זה.
שוב, אני לא יודע אם זה ההתחלה של הסוף, אנחנו יודעים שיש באמת מקצועות שאמורים או ימחקו, שכבר נמחקו.
אמת. אז בסוף, אם אנחנו מסתכלים בלונג טרם, 5-10-15 שנה קדימה, חד משמעית יהיו המון מקצועות שיעלמו, כי לא יצריך אותם. פקידים, למשל, שיושבים ועושים היום רק את הדבר הזה ולא שום דבר אחר, הם יוחלפו בוודאי. לא נצטרך אותם. אגב, מה שנקרא לטובת הכלל, עדיף שלא נצטרך אותם. זה נכון שהם אישית יסבלו. מצד שני, פחות תשלומים, פחות כסף שחברות מוציאות על כוח אדם, על חופשות, על מחלות, על פיצויים, על פנסיות, על כל הדברים האלה. אפשר לשים את הכסף הזה בדברים אחרים או להוזיל את המחיר. לא יודע אם המחיר באמת יוזל, אבל אפשר יהיה פשוט להסיט את התקציב הזה לדברים אחרים שיעלו עוד יותר את השירות. אגב, אנחנו גם יודעים שזה גם לנו, בתור לקוח הקצה זה עדיף, כי כשאתה עובד מול רובוט נטול רגשות, אז הוא לא מעצבן אותך. הוא עושה מה שאמרו לו לעשות, מהר ויעיל. זה בדרך כלל לסביעות רצון כולם. אז התהליך הזה באמת קורה, הוא תהליך סופר מעניין, כי הוא בעצם עולם חדש שהוא רובוטיקה בעצם ללא קוד. אפשר לקרוא לזה ככה בגדול. יש שם קוד מאחורה, אבל הקוד הוא לא למתכנת זה שעובד על ה-RPA, אלא לזה שכותב את ה-RPA. זה קצת מסובך אולי מה שאמרתי עכשיו, אבל קיצור, עולם חדש של אוטומציות, של רובוטיקה, שהוא מאפשר לנו לעשות מימיקס, הדמיה מלאה, של תהליכים שעד עכשיו היו ממש תהליכים אנושיים, הקלדות על מקלדת, זוזות עכבר, דפדוף בדפדפנים, פתיחה של אימיילים וכולי, לגמרי לגמרי ממוכן, סופר יעיל, עולם מאוד מעניין. אני ממליץ למי שככה זה מגרה אותו טיפה להיכנס ליוטיוב, לרשום RPA, יש המון המון סרטונים על דבר, באמת מרתק, זה הולך לקחת את כדור הארץ לעוד שלב של אוטומציות שלא הכרנו. ואני מניח שזה יגיע מהר מאוד גם לאזורים שהם לא מסחריים בכלל, אלא אזורי נוחות אישית. בוא תכנסג לי את המחשב האישי שלי, כאילו כמו שאני רוצה, מבלי שאני צריך לעשות את זה בעצמי, אני אוריד איזה תוכנה שתעשה לי את זה. או כל מיני דברים כאלה.
מעניין מאוד כמובן. תודה רבה לך, רועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב והבטחת מידע. תודה.
בכיף. ביי ביי.
מקפיאים אנרגיה ירוקה לשימוש עתידי. שימוש הולך וגובר באנרגיה מתחדשת או ירוקה, מוביל לצורך באגירת אותה אנרגיה לשימוש בשעות שלמשל בהן אין רוח או שמש, או בזמן שהביקושים עולים. כיום קיימות טכנולוגיות אגירה שונות שמיד נכיר, כעת אנחנו מדווחים על טכנולוגיות אגירה חדשה יחסית שמבוססת על אוויר דחוס נוזלי. טכנולוגיה שפיתח אנגלי חובב מדע שהוא חסר השכלה מדעית פורמלית. הדברים פורסמו בכתב העת למדע ולסביבה זווית. אנחנו נשמחים לומר שלום למנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה, דוקטור עדי לוי. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אולי נקדים ונשאל איך בכלל אוגרים אנרגיה, איך לוקחים את הדבר המופשט הזה, שומרים אותו ואז משחררים אותו מאוחר יותר לשימוש עתידי?
אוקיי, אז כמו שאמרת, בעצם אנחנו צריכים את אגירת האנרגיה שתלווה את ההקמה של תשתיות של אנרגיות מתחדשות, כי השמש זורחת, אנחנו יודעים, במשך חלק משעות היום, זה משתנה על פי העונה, גם עוצמת הקרינה משתנה באופן עונתי, ורוח כמובן גם אין לנו כל הזמן, ואפילו אנרגיה שמתבססת על זרימה של מים בנערות, אז כמות המים משתנות בעונות השנה השונות, כך שהאגירה נחוצה לנו על מנת לתמוך באספקת חשמל סדירה ורציפה מאותם מקורות מתחדשים. וטכנולוגיות אגירה נמצאות כיום בפיתוח, בשלבים שונים של פיתוח, וחלקם הגדול מיושמות גם היום כבר בשטח. לדוגמה, יש כל מיני טכנולוגיות. יש למשל, בוא נגיד שיש ארבע שיטות מרכזיות, אגירה שהיא אגירה מכנית, בעצם לדוגמה אגירה שאובה. אגירה שאובה זה כאשר משתמשים במאגר עליון ומאגר תחתון של מים, במהלך היום כשיש נגיד שמש, מעלים באמצעות החשמל שואבים מים מהמאגר התחתון לעליון, ובלילה אפשר לשחרר, או שהקרינה יורדת, אפשר לשחרר מים מהמאגר העליון אל התחתון, דרך טורבינה שהמים זורמים דרכה ומסובבים אותה, וככה מייצרים חשמל. זאת אפשרות אחת. אפשרויות נוספות של אגירה מכנית, זה בעצם שימוש באנרגיה פוטנציאלית, דיברנו על זה בעבר, על אגורנים שבעצם מעלים או בונים מגדלים מקוביות בטון לגובה, ואז כשצריך את האנרגיה בחזרה, נגיד אם אין לנו רוח או במהלך הלילה או הערב, אפשר פשוט לתפוס את אחת הקוביות בחלק העליון ולשחרר אותה כלפי מטה תוך כדי
נשמעים פטנטים מאוד פיזיים, אבל ככה בעצם אוגרים אנרגיה, בדיוק כמו שאני לוחץ על קפיץ ואז האנרגיה משתחררת כשהקפיץ נפתח, או כמו שאני באמת מעלה, כפי שאמרת, קובייה, ואז כשהיא נופלת בחזרה האנרגיה כביכול משתחררת והופכת לקינטית. זה נשמע קצת טכני או פיזי, אבל לגמרי אלה דרכים באמת לאגור אנרגיה.
אז אלה שיטות שהן מכניות יותר. יש את השיטה הנפוצה ביותר, שהיא בעצם מה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו במכשיר הנייד ובמגוון מכשירים נוספים וברכב החשמלי, אלה סוללות, אגירה באמצעות סוללות. ניתן להטעין את הסוללות במהלך שעות שבהן יש לנו את האנרגיה מתחדשת זמינה, ולהשתמש למשך כמה שעות באותה אנרגיה שהוטענה בסוללות. הסוללות האלה בדרך כלל סוללות ליטיום, ומבחינת העלות שלהן היא הלכה ותחתה בשנים האחרונות עם התפתחות של הרכב החשמלי, יש הרבה מאוד מכשירים שבעצם עובדים על אותן סוללות, רק שמדובר בקריאה של מחצבים שיש לה מחיר סביבתי, וכמובן שסוף חיי הסוללה, מה עושים עם אותה סוללה לאחר מכן, זו גם שאלה סביבתית מאוד משמעותית, כי כיום אין איזשהו תהליך מחזור יעיל וכלכלי של אותם סוללות, ולכן יש פה גם איזושהי בעיה. בעיה נוספת שיש עם סוללות זה שהאנרגיה שבעצם נאגרת בהם דואכת במהלך, בעצם הן נפרקות והן לא מתאימות לאגירת אנרגיה לאורך זמן, אולי לאותו יום או לכמה ימים, כן, אבל לא, בטח לא לחודש או לתקופה ארוכה, ולכן יש פה גם חסרונות. יש שיטות נוספות לאגירת אנרגיה, כמו באמצעות שימוש אגירה של חום, או אגירה של באמצעות מימן, מייצרים מימן מהחשמל שזמין, ואז משתמשים בו בתאי דלק. אז יש כל מיני שיטות. עכשיו, דיברנו על פיטר דירמן, פיטר דירמן והחברה שהוא הקים.
נכון, הוא אותו אנגלי שהזכרתי בהתחלה, חובב מדע, חסר השכלה מדעית פורמלית, כן, שפיתח את השיטה.
והוא הוא עבד על כל מיני רעיונות ופיתוחים, ניסה לייצר איזשהו מנוע שמשתמש או מסעית קירור שפועלת על מערכת אוויר נוזלי דחוס במקום על דלק, ואחד הפיתוחים של החברה שלו בעצם, שבו הם מתמקדים עכשיו בשנים האחרונות, זה הנושא הזה של אגירת אנרגיה באמצעות אוויר, קירור של אוויר נוזלי, ובעצם השיטה הזאת היא שיטה, גם שיטה חדשנית, וגם שיטה שעוד רגע נסביר בדיוק איך זה עובד, אבל היא מאפשרת לנו גם לאגור את האנרגיה לטווח ארוך יחסית, אין פה דעיכה מהירה יחסית כמו בסוללות לאורך זמן, ושיטה הזאת, החברה טוענת שיש לה בעצם יכולת לאגור חשמל מאנרגיות מתחדשות בנצילות של סדר גודל של 60% או 70%, כי יש אובדן של אנרגיה בתהליך הזה, מדובר על אנרגיית חום ובעצם חימום וקירור של האוויר, ויש אובדנים של אנרגיה גם בתהליך הזה, אבל לדוגמה, כשיש לנו טורבינות רוח, ואנחנו, יש לנו טורבינות שבמהלך הלילה, למשל, יש רוח חזקה, ובמהלך הלילה אין צריכה גבוהה של אנרגיה, אפשר להשתמש לעצמית מערך של טורבינות רוח למערך כזה של אגירת אנרגיה. אז מה בעצם המערכת הזאת עושה? היא משתמשת בטכנולוגיה של דחיסה של אוויר, במהלך הזמן שיש לנו בעצם רוח, אז הטורבינות מייצרות לנו חשמל, את החשמל הזה מנצלים כדי לדחוס אוויר, כשאנחנו דוחסים אוויר משתחרר חום, את החום הזה אוגרים, ודוחסים את האוויר ברמה כזו עד שהוא מגיע למצב נוזלי בטמפרטורה של 196 מעלות מתחת לאפס, וככה אוגרים אותו כשהוא במצב נוזלי, כמובן אחרי שהם בעצם מפלטרים אותו, הם מוציאים את ידי המים, מייבשים אותו, ויש לנו רק בעצם אוויר, בעיקר חמצן וחנקן, ואוגרים, כמו שאמרתי, את החום שיוצא בכל השלבים, בכל הסייקלים האלה של הקירור, וכשרוצים לפרוק את האנרגיה, בעצם להשתמש בה, אם אנחנו עכשיו בשעות עומס או במצב שבו אין לנו רוח ואנחנו רוצים לייצר חשמל עדיין באותו מתקן, אז מה שאפשר לעשות זה תהליך הפוך, בעצם מחממים את האוויר הנוזלי. אם אנחנו נחשוף אותו מיד לטמפרטורה החיצונית, הוא פשוט תרתח והנפח שלו יגדל מאוד. אז עושים את התהליך, עושים זה באמצעות קודם כל חלק מהאנרגיה שאגרנו, אנרגיית החום שאגרנו במהלך הדחיסה, וההתרחבות של האוויר, בעצם כשהוא מתחמם, הנפח שלו גדל, ההתרחבות של האוויר הזאת מסובבת טורבינה שמייצרת חשמל, אבל ככל שהוא מתרחב, כן, האוויר מתרחב, אנחנו מאפשרים לו להתרחב, הוא גם מתקרר, מייצר קור, כמו שמזגן עובד בעצם, מתחיל של מזגן, ולכן גם את הקור הזה הם מוגרים, או את הנוזל קר או אוויר קר, יכולים לאגור במחלים, ובעצם ניתן להשתמש פה בסייקלים, אחרי הסייקל הראשון, בחום ובנוזל או אוויר קר שנוצר בתהליכים האלה. וככה בעצם יש פה שימוש מחזורי באנרגיה, כמובן עם אובדן אנרגיה, ולכן בסוף מגיעים לאיזושהי נצילות של 60-70%.
וזו באמת פריצת דרך, או שזה איזשהו קוריוז בתחום אגירת האנרגיה, שהוא שוב, חשוב מאוד לדבר עליו, כי לא רק צריך להפיק את האנרגיה הירוקה, אלא גם אגירה זה משהו שהוא לא פחות קריטי כמובן.
כן, אז קשה להגיד אם זה עד כמה זאת תהיה מערכת האגירה המובילה שנראה בשנים הבאות. יש פה פוטנציאל מעניין, מעניין מאוד אפילו. צריך לראות קודם כל עד כמה ניתן לעשות אפסקיילינג למערכות האלה. האם בעצם יהיה אפשר להשתמש בהן בהיקפים גדולים? יש לנו מדינות בעולם היום, כמו שוודיה ופינלנד, מדינות עם 54% אנרגיות מתחדשות, 41% אנרגיות מתחדשות, לטביה עם 40%, דנמרק 36%, בעצם מדינות שמשתמשות הרבה באנרגיית רוח, אפילו אנרגיית רוח בים, חלק בים וחלק ביבשה, טורבינות שמוצבות שם, ויכולה להיות השילוב של מערכת הגירה כזאת, בהחלט יכולה לתמוך במערכת הפקת אנרגיות מתחדשות, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, כשאנחנו מגיעים להיקפים של 20, 30 ויותר אחוז של אנרגיות מתחדשות מכלל ייצור האנרגיה, יש לנו בעיה של חוסר יציבות, או עלולה להיוותר בעיה של חוסר יציבות, בגלל שבעצם הקרינה לא קבועה והרוח לא קבועה, ולפעמים אפילו זרימת המים לא קבועה, ולכן שילוב של מתקני אגירה מסוגים שונים, אולי גם מהסוג הזה, במערכות ייצור חשמל יכולות לאזן אותם ולספק לנו גם מקור לייצור חשמל ממש בלחיצת כפתור בשניות או דקות. אנחנו יכולים לקבל בחזרה את החשמל שנאגר אל הרשת, וכך לא ייווצר מחסור בחשמל כשיהיו לנו אחוזים גבוהים של אנרגיות מתחדשות בתרגיל של ייצור
האנרגיה. נחזור לנקוד. הנקודה המהותית היא לא רק לקצור את האנרגיה המתחדשת או הירוקה, אלא גם האגירה היא העניין בכל מה שקשור באמת בשימוש שוטף באנרגיה הזאת. תודה רבה לך דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם והמשך יום נעים.
אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים, מיד חוזרים. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. קלים ובלתי מתקלים, חלקיקי הפלסטיק שניסעים ברוח. מוצרי פלסטיק המושלחים על הים אמנם אינם מתקלים, אך הם מתפוררים בהדרגה והופכים לחלקיקי מיקרופלסטיק שמהווים בעיה אקולוגית חמורה וסכנה לסביבה הימית, אבל גם לבריאות שלנו, בני האדם. חוקרים ממכון ויצמן למדע גילו שהחלקיקים האלה נסחפים לפינות נידחות של האוקיינוס, כאלה שנחשבו צלולות וחפות מהשפעותיו המזיקות של האדם, והחלקיקים האלה יכולים להיפלט לאטמוספירה ולהישאר באוויר במשך שעות ארוכות ואפילו במשך ימים. מי שערכה את המחקר, דוקטור מירי טריניק מקבוצת המחקר של פרופסור אילן קורן מהמחלקה למדעי כדור הארץ וחוכבי הלכת, ופרופסור אסף ורדי מהמחלקה למדעי הצמח והסביבה, והיא נמצאת איתנו כאן. שלום לדוקטור מירי טריניק, חוקרת במחלקה למדעי כדור הארץ וחוכבי הלכת במכון ויצמן. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו נשמח קודם כל להתחיל מהשורה התחתונה של המחקר. אנחנו יודעים שפלסטיק מתפרק לחלקיקי מיקרופלסטיק ונאנופלסטיק, והדברים האלה נמצאים all over the place, בים, באמת בזמנו דיברו על זה שזה חוזר כמובן ליבשה, ואנחנו אוכלים דגים, והדגים עצמם אוכלים את הדברים האלה וכולי. כאן אתם גיליתם שבעצם החלקיקים האלה יכולים להיפלט לאטמוספירה מהאוקיינוס.
נכון, אז בעצם זה ממש סכום טוב מה שאמרת עכשיו, זאת אומרת, החלקיקים האלה כבר נמצאים בכל מקום, כמו שאתה אומר, אנחנו אוכלים אותם, אנחנו שותים אותם, אנחנו גם נושמים אותם מעל היבשם, אבל לא ממש נערך מחקר אף פעם בנושא של בעצם מה קורה לחלקיקים האלה. יש המון המון חלקיקים שטפים על פני האוקיינוס. הערכה האחרונה היא למשל שיש בערך 5 טריליון חלקיקים שצפים עכשיו ברחבי האוקיינוסים בעולם. מה קורה לחלקיקים האלה? כמובן שחלקם בסופו של דבר יגיעו לקרקעית של האוקיינוס, אבל מה שאנחנו גילינו זה שהם יכולים להיפלט מהאוקיינוס, ובעצם בתהליך שמונה על ידי האוויר ועל ידי, על ידי רוחות, לעלות למעלה לאטמוספירה. ושם, מה הבעיה עם זה בעצם? הבעיה היא ששם הם חשופים לתנאים שהם לא היו רגילים אליהם בים. באטמוספירה התנאים הם הרבה יותר קשים. יש חשיפה למשל לקרינה, גם לכמות קטנה של קרינת UV או קרינה אולטרסולית, וגם לרדיקלים חופשיים שנמצאים באוויר. בעצם המיקרופלסטיקים האלה יכולים לעבור ריאקציה עם הקרינה או עם הרדיקלים האלה, והתוצרים שלהם יכולים להיות רעילים ומסוכנים יותר. לדוגמה, אנחנו גילינו שיש פוליסטירן באוויר, מה שאנחנו מכירים בתור קלקר, נניח. כן. הפוליסטירן הזה ידוע שהתוצרים שלו הם עוד יותר רעילים ממנו. ואחרי זה, אחרי שהחלקיקים האלה בעצם חשופים לכל הקרינה ולכל התהליכים הכימיים האלה, הם חוזרים לים, נאכלים, נאכלים על ידי זואופלנקטון, על ידי לוויתנים, דגים קטנים, אפילו נכנסים לתוך חלקיקים, לתוך אצות חטאיות, ובעצם הם משנים את כל המערכת האקולוגית, הם מפריעים לה, הם יכולים לגרום לשינויים הורמונליים, בעצם להיות רעילים.
אז זהו, אז מה באמת, בוא נדבר על הנקודה הזו, אנחנו יודעים שהם נמצאים בכל מקום, למה הם מסוגלים או עשויים לגרום באמת החלקיקים הללו?
אז קודם כל, באמת הם יכולים להפריש כל מיני חומרים כימיים שיכולים לסכן את הסביבה הימית. תראה, החלקיקים הקטנים, זאת אומרת, פלסטיקים גדולים, אנחנו יודעים שהם יכולים גם לחנוק את תבי הים וכל מיני דברים כאלה שאנחנו כבר יודעים, ושהם באמת נורא טובים ובעייתיים וקשים, וגם ראינו אפילו חיות גדולות כמו לוויתנים, שמאכלים כל כך הרבה פלסטיק, שבסופו של דבר הם פשוט מתים מזה, אבל המיקרופלסטיקים הקטנים, למרות שאנחנו לא רואים אותם, ולמרות שזה משהו שהוא הרבה פחות, בוא נגיד, נגיש והרבה פחות מוכר, הם מפרים למיקרואורגניזמים שהם לא פחות חשובים לנו ובכלל לסביבה, מאשר החיות הגדולות האלה שאנחנו יותר מכירים ויותר ככה מזוהים עם הבעיות שגורמים הפלסטיק בעצם. אז שוב, הם יכולים ממש להרעיל, הם יכולים לגרום לשינויים הורמונליים, הם יכולים להרעיל, הם יכולים לשנות. עכשיו אם אנחנו שנייה עוד פעם חוזרים לזה שהם עולים גם לאוויר, המיקרופלסטיק האלה, אז למשל ידוע שהם מהווים מצע מאוד טוב לחיידקים שיכולים ליצור ממש מושבות על גבי המיקרופלסטיק האלה. עכשיו, ברגע שהמיקרופלסטיק האלה עולים לאוויר, החיידקים תופסים עליהם סוג של טרמפ, ויכולים ממש לשנות מאזנים אקולוגיים, זאת אומרת, איפה שהם ינחתו בסוף המסע הזה, זה יכול להיות מקום, כן, זה יכול להיות מקום שבעצם, זאת אומרת, החיידקים האלה לא היו נמצאים בו בעבר. הם יכולים אולי להיות פתוגנים או להיות
ממש
פתוגנים.
ממש גרעיני התאבות של כל מיני מושבות של חיידקים, ומי יודע מה הדבר הזה עלול לגרום.
כן, ואם אמרתי קודם שאנחנו כרגע הערכה זה 5 טריליון חלקיקים צפים, שזה בלתי נתפס, אז החלקיקים האלה אנחנו צריכים לזכור, הופכים קטנים יותר ויותר עם הזמן. הם כל הזמן בעצם מתפרקים, אבל אף פעם לא מתקלים. זאת אומרת, אנחנו נקבל אוקיינוס שיש בו חלקיקים קטנים יותר ויותר, שקל להם יותר גם לעלות לאוויר.
שזו גם נקודה חשובה, הרי בזמנו דיברו על העובדה שפלסטיק לא מתפרק. הוא כן מתפרק לחלקיקים קטנים, אבל לא ליסודות של הפלסטיק. נכון, הדבר הזה פשוט הופך לפלסטיק קטן יותר ויותר, אבל זה לא באמת מתפורר, הופך להיות כמו חומר אורגני, מתפרק ליסודות עצמם, ולכן אנחנו תקועים פה בבעיה שהולכת, וגם, שוב, לא הבעיה קטנה, הבעיה גדלה, אבל החלקיקים הולכים והופכים להיות קטנים יותר ויותר, וקשה מאוד באמת להתמודד עם הדבר הזה.
קשה להתמודד עם הדבר הזה, וזה רק אם אנחנו ככה מקפיאים את התמונה, אבל אנחנו בכל שנה מוסיפים בערך 10 מיליון טון של פלסטיק לאוקיינוס. זאת אומרת, הבעיה הזאת הולכת להיות בסדרי גודל שאנחנו לא יכולים אולי אפילו להבין כרגע.
טוב, אני אדם שלא אוהב נוסטלגיה, אבל אם יש משהו להתגעגע אליו, זה פשוט לפני כמה שנים שבהם הבעיה הייתה פחות אקוטית. ולפני עשרות שנים שזה היה, אבל פשוט זה הלך והפך להיות במימדים מפלצתיים, וכפי שאת אומרת, באמת זה הולך, הוא מחריף עדיין, למרות שאנחנו מבינים את המשמעות של הדברים. תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור מירי טריניק, חוקרת במחלקה למדעי כדור הארץ וחוכבי הלכת במכון ויצמן למדע, מי שערכה את המחקר. תודה לך.
תודה.
האש שמקררת. ענני העשן העצומים שנגרמו כתוצאה משריפות הענק שפקדו את אוסטרליה בקיץ שעבר, הובילו ליצירת אפקט קירור בכל רחבי העולם. כן, כן, זו לא טעות. חלקיקי העשן שעלו והגיעו אל האטמוספירה חסמו את אור השמש מלהגיע לאזורים שונים על פני כדור הארץ. הדברים עולים ממחקר חדש שפורסם בכתב העת Communication Earth and Environment. אנחנו שמחים לומר שלום לדיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר האטמוספירה וחלל, פרופסור יואב יאיר. שלום.
שלום, בוקר טוב דודו.
אז בוא תעשה לנו סדר, איך שריפה יכולה לקרר דווקא את כדור הארץ?
כן, זה לכאורה פרדוקס, אבל השריפות שעליהן אנחנו מדברים, הן היו באמת קיצוניות בצורה שלא נראתה כמוה, לפחות לא באוסטרליה, בעשורים האחרונים. רמז למה שעתיד להתרחש בשנים הקרובות, כששינוי האקלים יחמיר שם בבצורות בקיץ, תגרום לעוד ועוד שריפות. מה שאפיין את השריפות הללו, בגלל עוצמתן, והשטח הגדול שהן קילו, שהן יצרו ענני קומולונימבוס, ענני סופות רעמים כבירים, מהסוג שאנחנו קוראים לו פיירו קומולונימבוס, כלומר, ענן שערה שנוצר כתוצאה מאשן של שריפה. זה לא תמיד נוצר, זה נוצר רק שיש מספיק לחות בשכבות הבינוניות של האטמוספירה, ואז האוויר החם והלוהט שניסה מהשריפה ומכיל איתו עדי מים וחלקיקי התאבות, אותם חלקיקים מהאשן ומהאבק שנפלט מהשריפה, מגיעים לגבהים של 3 קילומטר, ואז בבת אחת בסוג של קונבקציה מתפוצצת, כלומר תנועה אדירה כלפי מעלה, יוצרים סופות רעמים ממש ענקיות, אותו פיירו קומולונימבוס, שהוא פורץ בקלות לתוך הסטרטוספירה, אותה שכבה בין 14 קילומטר ל-50 קילומטר, שהיא בדרך כלל יציבה מאוד ונקייה, ופשוט מזריק לתוך הסטרטוספירה את כל האשן והאובך מהשריפה. זאת אומרת, זה לא שריפה בגובה נמוך, אלא למעשה התוצרים מוסעים למעלה אל האטמוספירה הבינונית והגבוהה, ולכן הם שוהים שם חודשים. עד שהם שוקעים, הרסיסים האלה, החלקיקים הללו של האשן, פועלים, כמו שאתה ציינת, סוג של שכבה דקיקה של חלקיקים שמתפזרת מעל כל חצי כדור הארץ הדרומי, ומגדילה את האלבדו במידת מה שגורם להחזרה יותר גדולה של קרינת שמש ישירות לחלל, וטיפה מקרר את האטמוספירה.
מה שאולי מוביל אותי למחקר נוסף שבו עסקנו, או ניסיון לבחון האם באמת אפשר לחסום את אור השמש וכך להילחם בהתחממות הגלובלית באמצעות פיזור חלקיקים. יכול להיות שבאמת זה מחזק את ההשערה של החוקרים, שוב אני מדבר על מחקר אחר, אבל של חוקרים שמנסים באמת למנוע מאור השמש להגיע לכאן, או לפחות לחסום אותו חלקית, וכך למנוע את התהליך שאנחנו מנסים איכשהו להילחם, וזה ההתחממות הגלובלית.
כן. אתה צודק, זה יכול להיות מודל לסוג של הנדסת אקלים, שהמטרה שלה היא לצנן את כדור הארץ על ידי ויסות חלקי של אור השמש. אבל אנחנו רואים שהטבע עושה את זה בצורה אפקטיבית בעצמו. המחקר הזה המיוחד שהזכרת, שנעשה על השריפות באוסטרליה, אגב, בדיוק השבוע לפני שנה, 29-31 לדצמבר 2019, ואחרי זה הפאזה השנייה הייתה ברביעי לינואר השנה 2020, שתי שריפות כבירות שבסך הכל יצרו 38 ענני קומולוניבוס כאלה, פיירו-סי-בי, והשן באמת ניסה, ורואים את זה בתמונות לוויין היטב, דרומה לכיוון ניו זילנד ותסמניה, ומכסה שטחים נרחבים, לא את כל חצי כדור הארץ הדרומי, ולכן החיקוי של הנדסת אקלים יכול לקחת את זה כדוגמה לאזור מוגבל שבו משחררים. פה הטבע עשה את זה, אבל אפשר אולי בצורה יזומה, כמו שציינת, לפזר חלקיקים בסטרטוספירה. זה נושא שנדון בכובד ראש, ועושים עליו מודלים וחישובים כמה ואיזה סוג חלקיקים, באיזה ריכוז, באיזה גובה. מה שהיה מיוחד במחקר הזה של הקבוצה מאוסטרליה, זה שהם משווים את העוצמה של השריפות וכמות האווירוסולים, החלקיקים, שהגיעו לשריפה, בשריפות הללו, לכמו הרגש בינוני, התפרצות הרגש, שפה אנחנו כבר יודעים מהעבר שהרי געש גדולים אכן מצליחים לעשות קירור רבתי. יש לזה כמה דוגמאות בהיסטוריה. אני חושב שאולי חלק מהמאזינים זוכרים את החורף של 1991-92.
וואו. כן, גם פה בישראל, אתה צודק. בו. נכון.
אתה זוכר, הייתה התפרצות ביוני של 91 של הר געש פינטובו בפיליפינים, שזרק לסטרטוספירה, או החדיר לסטרטוספירה, מאות אלפי טונות של אפר געשי. החלקיקים האלה התפזרו עם רוחות השמיים על כל חצי כדור הצפוני וקררו אותו בכמעט מעלה, מה שהביא כמובן לסופות יותר חזקות ולעננות ולגשם רב. אני חושב שהשיא של החורף הזה של 91-2 טרם נשבר בישראל, ואני לא יודע אם גם השריפות הללו באוסטרליה שינו משמעותית את הטמפרטורה בחצי כדור הארץ הדרומי, כי כאמור לא הקיפו, האשן והחלקיקים לא הקיפו את כל כדור הארץ, אלא רק אזורים נרחבים מהדרום, והיות שזה היה בעונת הקיץ הדרומי, כנראה שהאפקט לא היה ניכר, כמו אצלנו בחצי כדור צפוני לפני 30 שנה.
וואו, טוב, כמובן שאנחנו מדברים על אספקט אחד של השריפות האלה, אני משער שהנזק שנגרם שם, והזיהום, זיהום האוויר וכו', הם מאוד מאוד משמעותיים.
נכון, היה זיהום אוויר כביר בגובה נמוך, היו תמונות מערים כמו סידני ומלבורן, שהשמיים היו אדומים לחלוטין, והנזק האקולוגי הוא היה כביר. אני חושב שדיברנו על זה באחת התוכניות בשנה שעברה, על הערס שזה הותיר לביוספירה. לא רק אזורים של יער נשרפו לחלוטין, מאות מיליוני יצורים חיים נכחדו ומתו. זה היה באמת מכה אקולוגית לא פשוטה, שלדעתי אוסטרליה טרם התאוששה ממנה. אני חושב שמסתכלים עכשיו על העונה הנוכחית בחרדה, בינתיים אנחנו עוד לא רואים את שריפות הענק כמו בשנה שעברה, מן הסתם כי הרבה מאוד מהשטח השרוף לא מהווה חומר דלק חדש לשריפות חדשות. אבל זה בפירוש אחד מהסימנים המדהיגים של שינוי האקלים בכדור הארץ, וצריך להבין שזאת מגמה שרק תלך ותחריף בעשורים הקרובים.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים. פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה.
כן, כן, להתראות.
מציצים מהחלל, לוויין חדש המסוגל להציץ לתוך מבנים ולצלם באיכות גבוהה בכל תנאי תאורה, הושק על ידי חברה אמריקאית. הלוויין למשל מסוגל לזהות מטוסים בתוך סככה, אבל הוא לא מסוגל לראות מה קורה בתוך בתי מגורים. הטכנולוגיה שבאמצעותה פועל הלוויין אינה חדשה, מיד נכיר את הטכנולוגיה הזו, אבל החידוש הוא שהטכנולוגיה הזו מונגשת לקהלים חדשים, כמו לקוחות פרטיים, ממשלות ברחבי העולם, וגם מדובר בשיפור של איכות התמונה המצולמת מהחלל כמובן. אנחנו שמחים לומר שלום ליזם, למהנדס החלל ולסמנכ"ל הטכנולוגיות בסקאי אנד ספייס גלובל, מידת פריאנטה, שלום.
בוקר טוב דודי, מה שלומך?
בסדר גמור, אני צריך לחשוש שהלוויין הזה יצלם אותי? הם כבר הזהירו או לא הזהירו, אבל הם אמרו שלא, נכון? אי אפשר לראות מה קורה בתוך בתי מגורים. אני מנסה להבין מה החידוש הגדול ביכולת של הלוויין.
אז התשובה שיכול להיות שתשעמם את המאזינים זה שאין חידוש. יש פה איזושהי
כותרת. מה, זו תשובה כל כך אמיצה בתקשורת, שלדעתי זה הכל חוץ ממשעמם, שמישהו אומר שאין חידוש באייטם, זו אמת חשובה מאוד ונדירה.
בוא נפרק ונרכיב, כמו שאומרים אצלכם בכאן 11. מדובר בטכנולוגיה שנקראת Synthetic Aperture Radar, או SAR בראשי תיבות. לא SAR שלך, אלא SAR.
אוקיי. אגב, בעברית זה תורגם כמפתח סינתטי. טכנולוגיית מקם של מפתח סינתטי. אבל בוא תסביר לנו מה זה אומר.
ותכף נסביר למה הוא נקרא מפתח סינתטי. טכנולוגיה שמנצלת את העובדה שכשמקם נמצא בתנועה, יש הבדל קטן בזמנים בין מתי שהאות מקם משודר לבין הרגע שהאות חוזר, ואם התנועה היא מספיק מהירה, אז במקם יחסית קטן, באורך של כמה עשרות סנטימטרים, אתה יכול לייצר אפקט כאילו המקם הוא באורך של עשרות מטרים, ולמעשה בעזרת היכולת של עיבוד אותות, הופך החזרים ממקם, שמקם רגיל נותן לנו מרחק וכיוון, אבל פה גם בודקים את העוצמה של האות החוזר, והופכים את זה לפיקסלים צבעוניים. למעשה, הכיוון, המרחק והעוצמה של האות החוזר, הופכים לצבע בתמונה, ולמעשה אנחנו מקבלים דימוי של תמונה שנוצרת מהחזרי מקם ולא מהחזרי אור. למה זה חשוב, תשאל?
זה נשמע עוד דרך לראות מה קורה שם מאחורי המשהו.
הרבה מעבר לזה. מכיוון שלווייני צילום הם כמו מצלמה דיגיטלית בטלפון. הם זקוקים למקור אור שיעזור להפיק את המידע, את הפוטונים החוזרים מהשטח. כשיש עננים, התמונה תצא לבנה לגמרי, ולא יהיה אפשר לראות דרך העננים, כי פשוט האור לא חודר מעבר לשכבת העננים. בלילה התמונה תצא שחורה לגמרי, כי אין מקור אור שמאיר.
וואו, ובמקרה הזה אנחנו לא ממש זקוקים לאור.
נכון, הם זקוקים לתאורה, תאורת השמש, ולכן אזורים שלמים על פני כדור הארץ או נמצאים בלילה, או נמצאים בעננות כזו או אחרת, ולא מאפשרים למעשה לצלם. היתרון של לוויין שר זה שהוא לא זקוק למקור אור חיצוני, כי הוא למעשה מקור הקרינה. למעשה זה כמו פלש במצלמה. דמיין לעצמך, אם הייתה לך יכולת להבזיק פלש בקצב מאוד מאוד גבוה, ולאסוף את כל המידע שחוזר, היית יכול להפיק מזה תמונה. זה מה שעושה בעצם מקם שר ששמים אותו על לוויין. הוא מאפשר ללווייני הצילום לחדור מבעד לעננים ולצלם בכל תנאי מזג אוויר ובכל תנאי רעות. זו שכבה נוספת של מידע שאי אפשר בדרך אחרת להשיג אותה.
זהו, שכבה נוספת של מידע. והאם התמונה מתקבלת, שוב, אפשר להתייחס לזה כתמונה ויזואלית? כי זו תמונת מקם למעשה, זו לא תמונת מצלמה.
נכון, אבל ניתן להתייחס אליה כאל תמונה ויזואלית, כי נוסף פה שכבת עיבוד התמונה, שיודע לתרגם עוצמות שונות לצבעים שונים, וכך ניתן לקבל תמונה שהיא לא תמונה אמיתית, היא לא תמונה נראית, זה לא משהו שאפשר לראות בעין, אבל זה מאוד מאוד דומה לתמונות בשחור לבן. כאשר לפי עוצמת ההחזר אפשר לראות שני אלמנטים מאוד חשובים. אחד, צורה. אפשר לראות צורה של מבנה, אפשר לראות צורה של כבישים, אפשר לראות עוד הרבה אלמנטים קרקעיים. ושתיים, סוג החומר. לכל חומר יש החזר אחר, החזר מקמי אחר, ובהתאם לסוג החומר אפשר לצבוע את המידע בצבעים שונים. כך למשל, עצמים שעשויים ממתכת יראו לבנים בתמונה. לעומת זאת, נהרות, כבישים, או אדמה יראו אפורים עד כדי שחורים לגמרי.
והתשובה
שלי מתחילת הרעיון היא שהעוצמה הנדרשת כדי לחדור לתוך קירות או אפילו גג של מבנה היא מאוד גבוהה. מדובר על כמה עשרות קילוואטים של אנרגיה שצריך לשדר, ואין לזה שום יתרון אמיתי, ולכן לא משקיעים בלוויינים שייצרו עוצמות כאלה. החברה המדוברת היא לא החברה הראשונה המסחרית האזרחית שמנגישה תמונות מקם. היא גם לא החברה השנייה. הרזולוציה שלה היא לא הרזולוציה הכי טובה, כי גם חברות אחרות מסחריות לחלוטין שמנגישות את המידע לכל מי שרוצה לקנות אותו דרך האינטרנט, נותנים רזולוציה דומה של חצי מטר על חצי מטר לפיקסל. ולמעשה, לתחושתי, עצם העובדה שאנחנו משוחחים על האם זה יפגע בפרטיות והאם זה יוכל להסתכל עליי דרך הגג, זה מה שהחברה הזאת בעצם ניסתה להשיג. הם לגמרי עומדים מאחורי היכולת שלהם לצלם ברזולוציה של חצי מטר, וכמו שאמרתי, הם לא הראשונים שעושים את זה, אבל האם זה יכול לחדור דרך גגות? התשובה היא לא. אין
יכולת כזאת, טכנולוגיה
בטח לא בלוויינים בגודל של הלוויינים
שלהם. שהיא כן מעניינת, ואני מנסה לחשוב באמת על, על מה אפשר לעשות עם הטכנולוגיה הזו, אולי בתחומי הרפואה, חלל וכו'. זאת אומרת, זו נשמעת טכנולוגיית התבוננות, כפי שאמרת, עוד שכבת מידע שאפשר להרוויח, ואז לנצל אותה, גם להכיר חומרים, להבין מרקמים וכו'.
אז יש עוד כמה דברים שהייתי רוצה לשתף אותך ואת המאזינים. דבר ראשון, כמו שאמרתי, הטכנולוגיה הזאת בשימוש כבר מעל 50 שנה, משנות ה-70. בתחילה היו משתמשים בה במטוסים בעיקר. היו מסבים מטוסי נוסעים גדולים למטוסים שמצלמים תמונות צער. אחר כך, בעזרת המזעור של האלקטרוניקה, התחילו ליישם אותם בלוויינים, ולמעשה גם למדינת ישראל יש כמה וכמה לוויינים שהם לוויני שר. הראשון בהם שוגר ב-2008, והם נותנים לנו את האפשרות לראות מה קורה סביבנו בכל מזג אוויר. אין בעצם שום הגבלה של תנאי ראות רגילים על האפשרות לאסוף אינפורמציה. זה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו גילינו ש אי אפשר להסתיר את נוכחות של לווייני צילום, וכשכוחות סביבנו יודעים מתי הם מצלמים, מתי אנחנו מצלמים, אז הם יודעים מה להסתיר ומתי. וכשיש לך את היכולת לצלם בכל רגע נתון, בכל מזג אוויר, ביום ובלילה, אין יכולת להסתיר ממך או לנסות להסתיר ממך מידע, כי לא יודעים מתי באמת אתה אוסף את המידע הזה. עוד נתון מעניין שטכנולוגיה צער מאפשרת, זה את היכולת להבדיל בעזרת עיבוד מתוחכם בין עצמים עשויי, עצמים טבעיים, כמו למשל סלעי בזלת גדולים או מצבורי מתכת שנראים לכאורה כאלמנטים אחרים, לבין עצמים עשויים על ידי אדם. אחד הלקחים שהופקו ממלחמת המפרץ הראשונה הייתה שימוש הנרחב של סדאם חוסיין בעיראק בדמעים. הוא שם אלפי מודלים של טנקים עשויים מקרטון ברחבי עיראק, וכשלווייני הצילום האמריקאים עברו מעל השטח נוצרה תמונה שהיא הייתה תמונה שקרית של אלפי טנקים עיראקים, שלמעשה היו בסך הכל חתיכות קרטון שנראו כמו טנק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת של סאר, אתה יכול להבדיל מה דמי ומה אמיתי, וזה מאוד חשוב כשאתה אוסף אינפורמציה ואתה רוצה להבין מה קורה סביבך.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, ובוא נגיד את האמת, התחלת מזה שאמרת שבעצם אין פה אייטם, אבל הנה הרווחנו שיחה גם מרתקת, שלמדנו באמצעותה על הטכנולוגיה הזו, אז כך שכן הרווחנו משהו בעניין הזה. תודה רבה לך, היזם, מהנדס החלל וסמנכ"ל טכנולוגיות בסקיי אנד ספייס גלובל, בעידת פריאנטה, תודה לך.
תודה, דודו, יום טוב.
ועכשיו סיכום שנת 2020 בתחום התרבות, ומי שיסכם לנו את השנה בתחום התרבות הוא יונתן גת לשעבר ג'ט כמובן, מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל קאם בכאן תרבות, שלום.
שלום דודו, מה שלומך?
בסדר גמור, מחכה לסיכום, האם אפשר לסכם את השנה המאוד מוזרה הזו בכל תחום אפשרי, גם בתחום התרבות, ממש בכמה דקות?
מאוד מאוד מוזר לנסות לסכם את השנה הזאת, כי כמו שאתה יודע, הדברים שקרו בה, קרו קצת מתחת לרדאר. אתה יודע, כשאני מנסה לעבור, נגיד על רשימה, התכוננתי לפינה שלנו, הסתכלתי על רשימות הסרטים שיצאו, פסטיבלים שהתרחשו, הכל די דל, ובעיקר שאריות של השנה שעברה, שהספקנו לראות בתחילת השנה, לפני שהכל נסגר עליהם. למעט למשל פסטיבל אחד שבכל זאת התרחש, קשה להאמין, אבל היה כזה, פסטיבל ונציה. פסטיבל ונציה לקולנוע באיטליה.
שהוא ממש התרחש? כן, זה קרה פיזית?
ממש, ממש התרחש. וואו. דני מוג'ה, שמגיש איתי תוכנית הקולנוע של התאגיד, פסטיבל כאן, היה שם, צפה בסרטים, שם אצל האיטלקים זה הכל מסודר, שורה אחורה, שורה קדימה, כן, מרחק בכיסאות, ובדיקת חום וכו'. מה היית אומר אם הייתי אומר לך לפני שנה שאנחנו נמדוד חום לפני כניסה לאולם קולנוע?
תשמע, אני דווקא בעד המגבלות האלה, כמובן. אני תמיד ערוך נפשית לאסונות, אבל אני מבין שהאנושות פחות. אני תמיד ככה הבנתי שהכל יכול להשתנות פה בכוכב הלכת הזה. אבל תגיד, אז באמת נגיף קורונה הוא זה שאחראי לדלות שאתה מתאר? זאת אומרת, זה העניין?
חד משמעית. תראה, פעם כשהיינו עושים סיכומי שנה, היינו צריכים פשוט לחפש, לבנות רשימות ולהתחיל לסנן, כי אי אפשר היה לסיים את כל הדברים האלה בכמה דקות. היום בשביל לעשות סיכום של שנה בתרבות, אנחנו צריכים ממש לדפדף ולבדוק מה היה פה. כי צריך להגיד את האמת, בקושי היה. הסרטים שיצאו לקולנוע, בעיקר כאלה שיצאו לסטרימינג, או כאלה שנשארו לנו משנה שעברה. על קולנוע ישראלי בכלל אין על מה לדבר. אתה יודע שאת פרס אופיר השנה, הרבה מאוד מועמדים לפרס אופיר פשוט משכו את המועמדות שלהם. למשל, הסרט לידה, שזה של אותו בימאי שעשה את עיניים שלי. סרט שזכה, לפחות הבימוי זכה והשחקן הראשי זכה, רנאים זכה בפרס אופיר בשנה שעברה. הפעם הייתה לו הזדמנות לדעתי מצוינת לזכות בפרס אופיר. הוא פשוט משך את המועמדות, ועוד רבים אחרים משכו מועמדויות, כי לא רצו להסתפק באיזה טקס שאתה יודע, קורה באיזה חצי שעה בטלוויזיה, שאף אחד לא רואה אותו, ואחר כך לא יהיה להם גם איך להפיץ את הסרט.
וואו.
צריך לזכור שהפסטיבלים הגדולים הם גם כאלה שיש בהם מין קידום מחירות. אתה יודע שטקס האוסקר הוא כולו נוצר בשביל יחסי ציבור לעולם הקולנוע של MGM, כן? אז גם במקרה הזה, אנשים ויתרו על התענוג כדי לא להחמיץ אחר כך את היכולת להפיץ את הסרט. כך גם לגבי עולם המחול, וכך לגבי תיאטרון, שכמובן הפקות שניתן היה לעלות לבמה מול קהל מצומצם פשוט לא עלו לבמה. מה כן אנחנו יכולנו לקבל?
אני מנסה להבין האם באמת השינוי בהתנהגות, אז באמת פחות צרכנו תרבות בחוץ, אבל האם צרכנו את התרבות הזו בבית בדרך לא דרך, בסטרימינג וכולי?
אז פה למשל הייתה עלייה מאוד מאוד חדה באירועי מדיה שקרו בסטרימינג ובזומינג. עולם המפגשים עם אומנים עלה וצמח פלאים, הופעות כזום, זאת אומרת הופעות בזום הלכו והשתדרגו והלכו. אתה למשל ידעת, ואני לא חושב שאנשים יודעים מספיק, אחינועם ניני הכינה הופעות חיות, אתה יודע שהיא כוכבת מאוד מצליחה בעולם, בישראל אולי קצת פחות בגלל העניינים הפוליטיים, מחרימים אותה וכדומה, אבל בעולם היא מאוד מאוד פופולרית, והיא פתחה הופעות שמיועדות אך ורק לזום. מותאמות זום, אולפן, מצלמות, הכל. באיכות שידור, כמו בטלוויזיה, והיא מוכרת כרטיסים. ואיך היא מוכרת את הכרטיסים? היא נותנת לך להחליט כמה אתה משלם.
די.
בהחלט, ואנשים משלמים, ומשלמים יפה. ולא ישראלים שם, כן?
רשמנו בפנינו את ההערה המעליבה, אבל לא, זה מעניין. אגב, יש, לא, אבל יש מודל כזה, אני יודע, גם במוזיאונים בחול וכולי, שתשלם כמה שבא לך כזה, וזו שאלה טובה, האם בישראל דבר כזה היה עובד? שאלה טובה.
אז זו שאלה טובה, וגם בעצם נוצר מדיום חדש שאף אחד לא העלה בדעתו שיקרה בעולם התרבות. מוזיאונים פותחים בעצם סיור מודרך בזום. זה משהו שאף אחד לא העלה לדעת. כשאני רוצה לנסוע, אתה רוצה לראות מוזיאון, אתה צריך לנסוע לשם ולראות. זה כמובן לא תחליף, אבל זה במקום שום דבר. מוזיאונים פתחו סיורים מודרכים בסיורי 3D, כלומר סיורים שהם תלת מימד בתוך המוזיאונים לצפייה בתמונות, עם מדריכים, עם קריינות, עם ליווי. ככה עושים גם אנשים מאוד מאוד מפורסמים שהפכו להיות מאוד נגישים. פתאום מרטין סקורסזה מרצה לישראלים באוניברסיטת תל אביב, וידעת את זה? היה לו הופעה, מרטין סקורסזה הגדול, הופיע במפגש זרום עם סטודנטים לקולנוע. מי היה חושב על דבר כזה לפני שנה?
אז אני מנסה להבין, אז אולי הרווחנו פה עוד איזה, לא אומר מדיום, אבל עוד איזו כנף ליכולת שלנו באמת ללמוד, לצרוך תרבות וכו'. אולי זה משהו שאפילו קצת יישאר איתנו אחר כך.
מאוד מאוד יכול להיות. תשמע, אנחנו תמיד יודעים, אתה תמיד אומר, שבני האדם הם יצורים מאוד סטגלנים. אתה שם אותם באיזה מקום בלתי אפשרי, מצליחים למצוא מעיין במדבר פתאום.
אחרת לא היינו כאן כנראה, לא? שרדנו והשתלטנו.
כן, כותב את זה מאוד יפה יובל נוח הררי בספרים שלו, שזה אחד הכישורים שגרמו לבן האדם לשרוד, היכולת להסתגל. ואמרו את זה כבר בתחילת המגיפה, שאנשים הסתגלו למצב וימצאו דרכים חלופיות. והנה לפתע פתאום יש אין סוף מפגשי זום, אין סוף הרצאות. לא יודע אם אני אגיד לך, אני בתקופת הזום הרציתי יותר בזום מאשר הרציתי במציאות לפני כן.
לא, לא, זה באמת מאוד מעניין, ואגב, גם לערוך כנסים גדולים ובאמת כל מיני ערבים כאלה לאלפי אנשים, זה הרבה יותר נוח כשאנשים בבית.
נכון, אתה יכול ביום אחד להרצות בהרצליה, להרצות בחיפה, להרצות בירושלים, הכל באותו יום, מבלי לצאת מהבית, וגם בשביל הקהל מבלי לצאת מהבית. יש מקומות שהאולמות שם היו, למשל, הרצאות שהאולמות שם היו מצומצמים ל-250 איש, והיום יכולים להיכנס גם 1,000 איש. והורדת עלויות. אתה לא צריך לזכור אולם, אתה לא צריך לזכור תאורה, אתה לא צריך לזכור סאונד, אתה לא צריך, הכל נעשה מהבית. ברור שהדבר הזה מלווה במשבר אדיר עבור התעשייה, מכיוון שמה יהיה על התאורנים, מה יהיה על הסאונדמנים וכדומה. אז יש פה בעצם מכה מצד אחד ופריחה מהצד השני, ועדיין עוד לא מצאנו את האיזון. אז יש פה בעצם הזדמנות ואיום בעת ובעונה אחת, אבל אפשר לפחות להתנחם בזה שהמצב לא נמחק, כי זה היה יכול להימחק לגמרי. וכן, אז בעצם עולם התרבות ממציא את עצמו מחדש, אני בטוח שזה גם יהיה נכון גם לעולמות אחרים, בעולם העסקים וכדומה, אבל עולם התרבות שהיה אמור בעצם כאילו להימחק לחלוטין, המציא את עצמו בדרך הטכנולוגית חדשה. האם זה יהיה מתורגם בהמשך גם ל תעשייה שהיא רווחית גם ליתר האנשים שנמצאים בענף, שמטה לחמם נגדע?
שאלה מצוינת, ואתה צודק שבאמת צריך להסתגל למצב חדש ולמדל את עצמך כלכלית בעולם החדש, אבל כנראה שתמיד נרצה לצרוך תרבות, תמיד נרצה לשמוע סיפור או לראות סיפור, ונמצא את הדרך לעשות את זה. לא משנה מה, עד כמה תהיה מגיפה עולמית או איזשהו אסון עולמי וכו'. עדיין אנשים צריכים לשמוע סיפור או לראות סיפור.
דודו, אתה זוכר שדיברנו באחת הפינות על עולם הקולנוע שעבר טלטלה עזה?
ודאי.
אז מה יקרה למשל אם פתאום בגלל עידן הצפייה מהבית, שממילא דיברנו על זה, שממילא הוא כבר התכוונן לשם. עולם המקרה הקורונה רק זירז את העסק של נטפליקס וכדומה, צפייה קולנועית מהבית. זה רק נתן לזה עוד ביתה אחת לכיוון. מה יקרה אם בהמשך רוב הצפיות תעבורנה לבית, ואנשים יצרכו יותר קולנוע ממה שהם צרכו כשהם יצאו החוצה, ואז כשהם יצרכו קולנוע בבית, תהיה להם אפשרות לעשות את כל הדברים שהם עושים היום מהבית בעוד השקעה כלכלית. טייק אווי של פופקורן, טייק אווי של אוכל, הכל הופך להיות סוג של בעצם עולם הקרנה מהבית. אתה הופך את הטלוויזיה שלך לעולם הקולנוע שלך, ואתה מתחיל לספק, ואנשים מספקים לך בתעשייה הזאת את כל מה שאתה רוצה מסביב בטייק אווי. ואז גם התעשייה הזאת ממשיכה לפרוח. גם התעשייה הזאת יכולה להרים את הראש, שכל המוצרים מסביב, למשל.
אין לי ספק שנמשיך לצרוך סרטים, סדרות וכו', וכמו שאמרת באמת, כנראה שגם ידעו למדל את זה כלכלית, כך שגם אולי נרגיש באותו ערב כאילו אנחנו בקולנוע וכו', וגם הטלוויזיות אצלנו מספיק גדולות ואיכותיות, אלה לא הטלוויזיות של לפני 20 שנה, והסאונד וכו', כך שבאמת החוויה היא מספיק טובה בבית, ממש הטכנולוגיה הייתה ארוחה ומוכנה למגפה עולמית.
ואם בחלקים מסוימים מילו את הארוחה, אז עכשיו היא כבר נערכת.
אתה צודק לגמרי. מי מאיתנו לא יתקשר לחברות האינטרנט? קדימה, שדרגו לי למיליון מגה בשנייה. די, נשברתי. תודה לך על הדברים. יונתן גת לשעבר ג'ת, מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל קאם בקאן תרבות. תודה.
תודה, דודו.
דש מן העבר, עדות ארכיאולוגית ראשונה מסוגה לחיים בתקופת הבית השני בגת שמנים. גן שנמצא במורדות הר הזיתים בירושלים נחשפה בחפירות ארכיאולוגיות של רשות העתיקות. מדובר בתקופת הזמן שבה על פי האמונה נוצרית ישו פעל במקום. במקום התגלה מקווה טהרה מלפני כ-2000 שנה, התקופה שבה לפי האמונה הנוצרית ישו פעל בירושלים. כמו כן נחשפו בעמק הקדרון של מרגלות הכנסייה הסמוכה שרידים מרשימים של כנסייה ביזנטית. שלום לארכיאולוג עמית ראם ממחוז ירושלים ברשות העתיקות, ממנהלי החפירה שם. שלום.
שלום, שלום.
טוב, אז בואו למד אותנו קודם כל מה גיליתם ואיפה זה בדיוק נמצא, ואז גם נדבר על הקשר בין הממצאים לבין אולי ישו. אני מבין שהדברים הם עולים בין היתר גם בעקבות העובדה שאנחנו כרגע בסוף שנה וכולי, ועל פי המסורת הנוצרית יש עניין רב באייטמים כאלה.
כן, אז בואו נתחיל מההתחלה. קודם כל, גת שמנים זה מקום מאוד מאוד ציורי למי שמכיר קצת את ירושלים. הוא נמצא אל מול חומות העיר העתיקה, אל מול שער הרחמים, בצמוד לנחל הקדרון, והמקום מאותר בעצי זית וצמחייה, וממש ממש מקסים. עכשיו, כדי להבין את החשיבות של הממצא שלנו, של המקווה והכנסייה, אז רז, אני לוקח אותך עוד יותר אחורה, וצריך להבין את המשמעות של המקום, לפחות בנצרות. מדובר באחד המקומות הכי חשובים לנצרות אחרי כנסיית הקבר שנמצאת בתוך העיר העתיקה. ומדוע? משום שעל פי סיפורי הברית החדשה, לאחר הסעודה של יהושע עם שליחיו בהר ציון, הוא הגיע למקום שמכונה גת שמנים, שמזהים אותו במקום שבו אנחנו חפרנו. הוא התפלל שם יחד עם שליחיו, חלק מהשליחים אפילו נרדמו, הוא נתקף ביגון עמוק ובעצב תאומי, משום שהוא ידע, על פי הסיפור, שהוא אמור ליפול כקורבן ולמות על מנת להושיע את האנושות. וכמובן, הסיפור הכי מפורסם שקשור למקום, זה הבגידה והסגרה של יהושע על ידי יהודה איש קריות. וכל המסורות האלה מיוחסות למקום הזה שנקרא גת שמנים. דרך אגב, השם העתיק הזה, גת שמנים, משמעו המקום שבו עשו יין או שמן, ובמקום היה ככל הנראה עצי זית, מקום של תעשייה חקלאית כלשהי. זה הרקע.
אוקיי.
עכשיו, במקום...
זהו, מה גיליתם בחפירות עצמן? מעניין אותי, ואיך אפשר ללמוד מהממצאים האלה על באמת מה שהיה באותה תקופה?
נכון, אז רק תראה. במקום הוקמה כנסייה ממש ממש מרהיבה ב-1920, ובוצעו הרבה מאוד חפירות ארכיאולוגיות. ונמצא שם שפע של ממצא כנסייה ביזנטית עתיקה וכנסייה צלבנית, אבל לא, ארכיאולוגים לא מצאו שום עדות מימי הבית השני. וכמו שאמרת בפתיח, ימי הבית השני, 2000 שנה אחורה, אלה הימים שבו פעל יהושע והסתובב שם במקום. שום דבר. עכשיו, מבחינה ארכיאולוגית, אם אתה לא מוצא שום עדות פיזית מימי הבית השני, אז או שהסיפורים האלה לא קרו שם, או כנראה לא קרו בכלל. דרך אגב, מאוד מאוד קשה להוכיח טקסטים עתיקים, זה לא תפקידנו כארכיאולוגים, אבל זה תרגיל מאוד מעניין. עכשיו, עצם מציאת מקווה התארה הזה מימי הבית השני, מחבר אותנו לשם העתיק של המקום, זאת העדות הראשונה מימי הבית השני. עכשיו, צריך להבין, מקוואות טהרה, אנחנו מוצאים בירושלים בבתים פרטיים, בדרך כלל בתים של עמיתים, בתוך העיר ומחוץ לעיר. אנחנו מוצאים מקוואות טהרה בסמוך לבתי קברות מימי הבית השני, כי המתים טמאים, ועל פי דיני טהרה אתה צריך להיטהר כשאתה נוגע במת. אבל, חשוב לענייננו, אנחנו מוצאים גם מקוואות טהרה בסמוך למתקני תעשייה חקלאיים. כדי להפיק שמן בעת עתיקה במאה הבית השני, או יין, עליך להיטהר. אם כן, אם נעשה את ההקשרים, אם אנחנו מוצאים גת ממאה הבית השני בגת שמנים, יש לנו כביכול הוכחה שאולי במקום אכן ייצרו שמן, והשם של המקום הוא אכן נכון. שוב, רז, צריך להדגיש, אין פה הוכחה לאמיתות הסיפורים שמופיעים בברית החדשה, אבל אני סבור שכן יש פה הוכחה לטופוגרפיה של ירושלים בימי הבית השני ולשם של המקום גת שמנים.
אז אולי באמת קצת נרחיב על מה שאתה יכול לספר לנו, באמת על האנשים שחיו באותה תקופה ועל אורח החיים שלהם. מה אנחנו יודעים על התקופה הזו?
תשמע, זו תקופה מאוד גדולה, זו אחת מתקופות הזוהר של ירושלים. העיר הייתה סוענת, העיר הייתה מלאה במבקרים, בעולי רגל שהגיעו לבקר בבית המקדש. רשות עתיקות חושפת בעשור האחרון הרבה מאוד שרידים ממש ממש מרשימים שקשורים לתקופה הזאת. ביניהם, רק ככה לתת לכם טעימה, רחוב שאנחנו מכנים אותו רחוב מלכותי, שחוצה את עיר דוד של היום מבריכת השילוח אל עבר הר הבית, ולאט לאט חיי היומיום מצטיירים לנגד עינינו. הרבה מאוד הקפדה על דיני טהרה, הרבה מאוד התעסקות עם עלייה לרגל לבית המקדש, בתים של אנשים עשירים, של אנשים פשוטים, ואין ספק שירושלים בימי הבית השני הייתה עיר גדולה, עיר מרשימה גם מבחינת מפעלי הבנייה שלה, עיר תוססת. ומה עוד אני יכול לספר? אתה יודע, זה שיחה לדוקטורט.
לא, לגמרי, אתה צודק לגמרי שאנחנו שומעים יותר ויותר גם על הממצאים של רשות העתיקות. אנחנו, לאחרונה כל הדבר הזה חווה פריחה. אנחנו מקבלים הרבה מאוד אייטמים על הממצאים שבין היתר אתם מוצאים שם.
כן, תשמע, קודם כל רשות העתיקות פעילה מאוד בכל הנושא הזה של האגן הקדוש, עיר דוד, הכותל, גם בתוככי העיר העתיקה. זאת תוצאה של פעולות פיתוח אינטנסיביות ופעולות שקשורות למהלכים תיירותיים וגם פעולות מחקר יזומות. כל זה חובק את ירושלים ומביא אותנו באמת למסה של תגליות מרשימות. אני אישית נמצא כבר במקצוע בקירוב 30 שנה, אני לא זוכר תקופת פריחה שכזאת.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים. הארכיאולוג עמית ראם ממחוז ירושלים ברשות העתיקות, ממנהלי החפירה שם במקום. תודה רבה לך.
להתראות, תבואו לבקר. ביי ביי.
ובמסגרת הפינה, ההיסטוריה המטורפת של העולם, נשמע את סיפורו של הארכיפלג סנט קילדה. שלום לערן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, שלום.
אלן דודו.
אולי נסביר מה זה ארכיפלג, אבל זה בקטנה.
כן, זהו. ארכיפלג, אני מניח שכבר דיברנו ודיברתם בעבר על ארכיפלג או ארכיפלגים. קבוצת שרשרת איים, בוא נקרא לזה, שרשרת איים.
שרשרת איים, קבוצת איים, בבקשה.
בדיוק. עכשיו, בסנט קילדה לא צומחים עצים בארכיפלג הזה. זה ארכיפלג בסקוטלנד, אחד המקומות הנידחים והמבודדים ביותר בעולם. זאת לא קלישה. זו הטריטוריה הבריטית המרוחקת ביותר באים הבריטים עצמם. יש שם אי אחד מרכזי גדול שנקרא הירטה, הוא עמוס בסלעי גרנית וצוקים, ככה שעומדים בפגעי מזג האוויר הצפון אטלנטי. אבל אם מסתכלים במבט כולל על כל השטח, אז אפשר לראות בקלות שאין שם עצים. העצים מסרבים לצמוח שם כל עוד הרוח החזקה והאלימה מצליפה בסביבה. ולכן די ברור שחקלאות זה לא הקליק הגדול של המוקר הרוחות הזה, והים גם סוער מדי עבור דייג, אבל דווקא בסביבה הקשה ביותר הזאת, קהילה של מתיישבים קטנה, מצליחה לשרוד, הודות לשימוש במשאבים די בסיסיים הבסיסים ביותר אפילו בסביבה, שזה עופות מים. הם אוכלים ציפורים שניזונות מהים, גם ביצים כמובן, כמו בימי האדם הקדמונים. במשך 4,000 שנים חיה הקהילה המיוחדת הזאת במקום הזה, בהתחלה כציידים לקטים, כמעט עד אמצע המאה ה-20. מה קרה באמצע המאה ה-20? תשאל מה קרה. האוכלוסייה נאלצה להתפנות מהאי עקב קריסת החקלאות. בכל זאת הם ניסו. הניתוק משאר המדינה והיעדר מערכת רפואית, הצד העופות לא הייתה משימה קלה בכלל. בכל מקרה, בכל אביב הם היו יוצאים, הגברים היו יוצאים ומטפסים על הצוקים ברגליים יחפות. הם היו אוספים את הביצים של הציפורים וגם את הגוזלים מתוך הקינים, ושום דבר לא היה מתבזבז. זאת אומרת, את הנוצות הם היו מכניסים לתוך קריות ומגרנים, מהאורות של העופות הם היו מכינים נגיד נעליים, ומהשמן או מהשומן, גם בקיבה וגם בגוף של העופות, הם היו עושים דלק. מעבירים בואש וכאלה, והציפורים היו זמינות רק חצי שנה, כי בקטן ובחורף הן נודדות. ולכן, כדי לא לרעוב, תושבי הירתה בנו מבנים מיוחדים לשימור של עופות הציד. עכשיו, אם התעוררו את התנועה הגלובלית, מתחיל בערך באמצע המאה ה-19, מגיעים אליי תיירים, והקשר המתרחב עם העולם החיצון גורם למקומים להבין כמה אורח החיים שלהם מאוד מאוד שונה מה שקורה בשאר העולם המתקדם, נקרא לזה. ואז הם מתחילים לייבא מזון נוסף. הם מתחילים לייבא גם דלק וחומרי בניין כדי לשפר את החיים שלהם, ובהדרגה הם מתחילים להישען על המצרכים האלה. וההישענות הזאת מהר מאוד הופכת לצורך קיומי, פשוט לא יכולים בלי זה. במהלך מלחמת העולם הראשונה, על האי יושב הצי המלכותי הבריטי, מה ש... כמובן מסייע ומשפר את התקשורת עם הממלכה, ובפעם הראשונה בהיסטוריה מתקבלים משלוחים קבועים, גם של דואר אבל גם של אוכל, לתוך האי הזה. אבל עם סיום המלחמה גם הסתיימו המשלוחים, ובמקומם מתגנב ללב התושבים, מתגנבת לתחושת פתיתות, מאגרי המזון מדלדלים, מצב התברואה והרפואה מדרדר, ובינואר של שנת 30, אחת התושבות הולכת לעולמה בגלל אפנדיציטיס, תוספתן דלקתי, אחרי שהיא נלקחה לטיפול באי האנגלי. אחרי המקרה הזה, היישוב החליט כי הם עוזבים את האי, לעד. הם חתמו על עצומה, ומסרו אותה לממשלה הבריטית, והם אמרו, אנחנו רוצים להתפנות. אין מי שיראה את הכבשים, אין מי שיתפור, אין מי שידאוג לאלמנות. וב-29 באוגוסט שנת 30, עזבו 36 התושבים האחרונים. ואתה יודע מה? בשנת 86, זה היה המקום הראשון בעולם שנכנס לרשימת 24 אתרי המורשת העולמית של אונסקו. הוא פתח את הרשימה.
די, למה? מעניין.
מורשת עולמית, מה זאת אומרת? בגלל ההיסטוריה הגדולה של בגלל 4,000 שנים שחיו שם אנשים מנותקים יחד.
למרות שזה... הסתיים שם הסיפור.
זהו, כן, זהו, לא חיים שם. ואין עצים.
וואו, אוקיי, טוב, אבל ניסינו, ואני מדבר בשם מי שגר שם. תודה רבה לך, עורך ומגיש הסקט מנהר הזמן, ערן מנהר, תודה לך.
ביי.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים, גם בשבע בערב, כאן בכאן תרבות, בשידור חוזר וגם כהסקט, בכל זמן, בכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט. הקפידו על עטיית מסכות, שימרו על מרחק זה מזה, ואנחנו יהיה פה מחר עם תוכנית חדשה להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.